אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
בוקר טוב, למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. יום שני, זין בניסן למתעניינים. בשעה הראשונה נשאל איך התפתחו האוזניים והשיניים שלנו, כיצד בינה מלאכותית יכולה לסייע בפענוח טקסטים עתיקים, גם נבין איך צ'פחה קטנה יכולה לשפר את הביצועים שלנו, וכיצד הבדלים דוריים קשורים לגודל המוח. עורכת, תמנה הולסטיין, מפיקה תמר בנימין, תמיר צוברי על הביצוע הטכני, סיוע בהפקה, טל שוורץ ומאיה לוי. אני שרון קנטור, בואו נתחיל. סבתא, למה השיניים שלך גדולות כל כך? אנחנו עם שני מחקרים חדשים על מאובנים מתקופת היורה, שמציעים הבנה חדשה לגבי האופן שבו יונקים כמו בני אדם התפתחו, ובעיקר שואלים, כיצד קיבלנו את האוזניים והשיניים היפהפיות שיש לנו היום? נפנה לוורד שפירה, שלום.
בוקר טוב.
בוקר כן. אור. אז... בבקשה, כן.
מה הסיפור עם אוזניים ושיניים? זאת אומרת, נכון, גם אני ראיתי את הכותרת של המאמר הזה, ואמרתי, מה נסגר? למה דווקא שיניים ואוזניים? ונתחיל בכלל שיונקים, אנחנו יונקים, זו מחלקה שיש בה משהו כמו 5,000, יותר כמעט 5,500 מינים שונים של בעלי חיים, וזו מחלקה מאוד מגוונת, יש בה יצורים פיצים במשקל של 2 גרם, ויש כאלה שמשקל של משהו טון, כלומר, זה נורא נורא מגוון, ויונקים נמצאים בהמון בתי גידול, ביבשה ובים, ויש כאלה שהם מעופפים וחיים על עצים, ובעיקר אפשר להגיד שאנחנו חיים היום בעידן היונקים. כי היונקים הם אלה שהם הכי מפותחים, והכי ככה מתקדמים, וזה מעניין לספר את הסיפור האבולוציוני שלהם, כי כשמספרים...
רק אני רוצה לעצור, הקביעה הזאת שזה... למה את אומרת שזה עידן היונקים? למה איך את קובעת שאנחנו הכי מפותחים? אולי קוראים כל מיני דברים במחלקת זוחלים? או שם,
קוראים הרבה דברים, אבל אנחנו הכי גדולים, והצורה שבה אנחנו מעצבים את הסביבה שבה אנחנו חיים היא משמעותית ביותר בו. נאמר, ההשפעה שלנו על הסביבה שבה אנחנו חיים כיונקים, לא רק כבני אדם, בני אדם יש לנו בעיות אחרות, היא הרבה יותר משמעותית, בואי נאמר, מאיך שחרקים עושים את זה בעידן המסוים הזה. יכול להיות שהיו עידנים שבהם לחרקים היה יותר, השפעה יותר גדולה, אבל כאן אנחנו באמת רואים את עידן היונקים. עכשיו, כשמספרים סיפור אבולוציוני, אז אנחנו חושבים על זה המון פעמים בצורה נורא לינארית, בקו ישר, בצורה מסודרת. ואנחנו אומרים שקודם היו זוחלים, ואז היו דינוזאורים, ואחרי הדינוזאורים מופיעים היונקים, אבל הסיפור לא באמת עובד ככה. זאת אומרת, קל לנו לחשוב עליו בצורה ישרה, אבל זה לא ככה. כי למעשה האבות של היונקים מתחילים להתפתח עוד הרבה לפני שהדינוזאורים מגיעים. הם אמנם קבוצה שולית בהתחלה, אבל הקבוצה הזאת בסופו של דבר תהפוך ליונקים, למרות שזה לא ממש יונק עדיין. עכשיו, השאלה המתבקשת היא איך הם התפתחו, איך היונקים בכלל התפתחו. ולהיות יונק...
וגם איך את קובעת שהקבוצה הזאת הקטנה שהתפתחה לצד, מה אומר לנו, כן, החבר'ה האלה הם יונקים?
יפה. אז קודם כל, מה זה אומר להיות יונק? אז קודם כל, ברור, אם אני יונק, אז
הוא יונק.
יש בלוטות של חלב שהאימא מזינה את הצאצאים שלה, וזה מאפיין ככה נורא נורא ברור. אבל גם ליונקים, לכל היונקים, יש כסות של שיער. אנחנו רואים שיער ביונקים, פרווה, בידוד טרמי, שיש לו גם תכונות של תקשורת בתוך המין, בין המינים השונים, אז אנחנו רואים שיער ואנחנו רואים חלב. עכשיו, יש עוד 2 מאפיינים שאותם קשה לנו לראות, כשאנחנו רואים יונק, אנחנו לא נראה את המאפיינים האלה בעין, אבל כשמדברים על מאובנים, יש להם משמעות הרבה יותר גדולה. וזה השיניים והאוזניים, שמהכותרת של המאמרים האלה. עכשיו, למה? בגלל שליונקים יש באוזן התיכונה 3 עצמות שמע. עכשיו, לעופות ולזוחלים יש רק עצם אחת. אז המעבר הזה בין עצם אחת באוזן לבין 3 עצמות באוזן, זה הנקודה שאנחנו ככה מעניין אותנו, כי במאובנים אנחנו רואים מבחינים בין יונק לבין משהו שהוא לא יונק. והמאפיין השני הוא העצם של הלסת, שאצל יונקים זה מורכב מעצם אחת יחידה, ובעוד שאצל זוחלים ואצל אופו זה מורכב מאיחוי של כמה עצמות ביחד. אז הקפיצה הזאת בין כמה עצמות לעצם אחת לבין עצם אחת לשלוש עצמות, זה משהו שמראה לנו את הקפיצה בין יצורים שהם קדומים יותר, והם לא יונקים, לבין יונקים. עכשיו, זה לא, זה אומר, כן, אם יש לך את כל המאפיינים האלה, אתה בעצם כן יונק, אתה יונק אמיתי. אבל יונקים אמיתיים, אמיתיים הופיעו רק לפני משהו כמו 218 מיליוני שנים, במקביל לדינוזאורים.
רגע, הייתה תקופת מעבר כזאת, שבה זה התפתח?
כן, אז זה לא שיום אחד פתאום נולד איזשהו זוכל ואמר, היי, יש לי כל המאפיינים, אני עכשיו לא זוכל, אני יונק. זאת הייתה דרך הרבה יותר ארוכה, וליצורים שקדמו ליונקים האמיתיים, היו כנראה חלק מהתכונות שמגדירות היום יונקים, אבל לא את כולן ביחד, וזה לקח זמן, וזה מה שמעניין, לנסות לשחזר את הדרך הזאת, מכל מיני יצורים שהם עדיין לא יונקים, למרות שיש להם חלק מהמאפיינים, ליונקים אמיתיים. אז יש לנו היום כל מיני יונקים, יש לנו אותם יונקי השיליה, יש לנו יונקי כיס מאוסטרליה ודרום אמריקה, ויש לנו את יונקי הביב המוזרים, נכון? שמטילים ביצים, שנותנים חלב, ככה אלה שחיים להם באוסטרליה והם באמת משונים. אבל לכולם יש אב קדמון משותף, ואנחנו כולנו הצאצאים שלו. אבל האב הקדמון המשותף הזה יושב על ענף, בעצם האבולוציה, שהיו בו גם פיצולים מוקדמים יותר, ועם ענפים שלא שרדו. ולכל היצורים האלה מהענפים הקודמים, שהם עדיין יותר קרובים ליונקים לכל דבר אחר, קוראים יצורים דמויי יונקים. ממל יפום, זה השם המדעי שלהם. והשאלה היא מתי בעצם התפתחו כל התכונות האלה שהופכות יונק ליונק, ומתי התחלנו לראות את היונקים האמיתיים, באיזה דרך הגענו למצב הזה של יונק אמיתי. אז נקדים ולומר שההפתעה, גרעים כל התכונות של היונקים, דווקא כנראה מה שהתפתח ראשון היה דווקא הפרווה. ואת העדות לזה אנחנו מוצאים ממש מזמן, מוצאים את זה בטאקי מאובן של יצורים אחרים, בקופוליטים, ודווקא פרווה מתוארכת לתקופה מאוד מאוד רחוקה, לתור הפרם שהוא תור בעידן הקודם, לפני הדינוזאורים, וזה מפתיע כי זאת עדות שמגיעה הרבה לפני שמופיעים בכלל יצורים שהם דמויי יונקים, כלומר הרבה לפני שאנחנו מוצאים מאובנים של היצורים האלה שהם ככה דומים לנו אבל לא מספיק, אז מוצאים כבר מאובנים.
אבל זה לא מפתיע מבחינה, נגיד, הישרדותית, לא?
זה לא מפתיע מבחינה הישרדותית, אבל זה מפתיע שזה ככה הדבר שמגיע הראשון, ושאנחנו מוצאים את זה עוד לפני שאנחנו מוצאים את היצורים האלה. זה ככה, זה מעניין, זה אומר שיש עוד מה למצוא ומה לחקור, זה לא אומר שזה פתאום מופיע, זה פשוט אומר שעוד לא מצאנו. עכשיו, המחקרים שאנחנו מתארים היום, למעשה מנסים לעשות סדר בשני המאפיינים האחרים שנונקים, שזה הלסת והשיניים ומבנה האוזן. והמאפיינים האלה קשורים מאוד בגלל שוב, כי ביונקים לעומת זוחלים יש שלוש עצמות באוזן ופחות עצמות בלסת, ואז הם הולכים ומתארים למעשה ארבעה מאובנים חדשים שנמצאו, שהם יצורים שהם הקבוצה הזאת של דמויי יונקים, שמתוארכים לפני 165 מיליוני שנים, ושלושה מתוך ארבעת הממצאים האלה, המאובנים החדשים האלה, הם שייכים לקבוצה שנקראת שווטרידי, שהשם מאוד מאוד מסובך וממש לא חשוב, אבל נגיד שהם יצורים קטנים, הם בגודל של עכברים בערך, הם חיו במקביל לדינוזאורים, וכן מצאו בעבר יצורים ששייכים לקבוצה הזאת, אבל לא כל כך הבינו את מבנה השיניים שלהם, על עץ האבולוציה. והרבה מאוד זמן שייכו אותם דווקא בקרבה ליצורים שאנחנו מכירים היום, לאותם יונקי ביב, לאותו קיפודן ולאותו ברווזן שאנחנו מכירים מאוסטרליה, וחשבו שהקבוצה הזאת היא יותר קרובה אליהם. עכשיו, הניתוח שעשו עכשיו במאמרים הנוכחיים, למעשה ראו שאם מסתכלים טוב יותר על מאובנים שהם שלמים יותר ויש בהם יותר פרטים, אפשר לזהות אותם שהם קרובים יותר לקבוצה שנקראת דוקודנטים, והדוקודנטים היא קבוצה שאומנם כבר נכחדה, אבל היא מאוד מאוד קשורה לאב הקדמון של כולנו, כלומר לאותם דמויי יונקים שקרובים יותר אלינו. כלומר, כבר עשו איזשהו סדר, והצליחו להראות שאותה קבוצה של יצורים הם למעשה יותר קרובים אלינו, ולא יותר קרובים אל הפלטיפוס ש...
שווטרידים יותר קרובים לדוקודנטים. בסדר גמור, אני רושמת לי את זה.
כן, אפשר, זה ככה רישום משפחתי רגע לפני הסדר. עכשיו, המחקר השני הראה, מסתכל דווקא על עצמות האוזן. ושם חשוב להגיד שכשאתה מוצא מאובנים של יונקים קדומים, קל למצוא, אני יודעת מה, חוליה, קל למצוא עצם הגן, את העצמות הפיציות באוזן ובלסת, קצת יותר קשה לזהות, וזאת אחת הבעיות בלספר את הסיפור הזה של, של התפתחות היונקים. עכשיו, מה שהם כן הצליחו לראות בשני יצורים חדשים שהם מצאו, של פרדקודון ודיאנוקודון, זה שני יצורים, דמויי יונקים חדשים שנמצאו, ומה שהם...
רגע, זה מאובנים חדשים, או יצורים שלא ידענו על קיומם בשרשרת?
אז יש שם גם מין חדש, ויש שם גם ממצאים נוספים של דברים שנמצאו בצורה פחות שלמה בעבר. ומה שהם מראים, הם מראים ממש שני מאובנים, שיש בהם מעין מצבי מעבר, כלומר מעצם אחת באוזן לשלוש עצמות באוזן. כלומר, הם ממש רואים את המצב הזה, שיש עצמות שמיעה שנראות כבר כאילו הן מתכוונות, הולכות עוד רגע להיות עצמות שמיעה של יונקים, אבל זה עדיין עצם שממוקמת במפרק הלסת, אבל כבר אין התפקיד של מפרק לסת. כלומר, זה לאט לאט הולך ומשתנה, ומוצאים ממש את המצב מעבר הזה בין עצם אחת לבין שלוש עצמות. וזה מספר כבר את הסיפור בצורה שהיא יותר כמו שחשדנו. למעשה זה נותן אישוש לתיאוריה של איך עובר הסיפור הזה בין עצם אחת לבין שלוש עצמות אוזן, ומראה לנו את המאובנים שתומכים למעשה בתיאוריה, ושמראה איך התפתחו דמויי היונקים שבסופו של דבר הובילו אלינו.
יפה. אגב, העצמות האלו קשורות לשמיעה הטובה שלנו?
כמובן.
שלוש העצמות?
למה בעצם אתה צריך שלוש עצמות באוזן? לכולם יש אחת, מה אתה חופץ והולך, וכשם מתפתחות אצלך שלוש עצמות באוזן. אז אם תחשבי על אותם יונקים שמתפתחים בעידן, שהוא לא עידן היונקים, הוא עידן הדינוזאורים, ויש שם יצורים מאוד מאוד גדולים, ומאוד שתופסים ככה כל נישה אקולוגית אפשרית, אז יש לך יצורים שהם קטנים, ושהם לרוב אוכלי חרקים, והם חיים בחושך, והם נדחקים ככה לנישות אקולוגיות פחות שוות. ואם אתה יונק קטן שחי בחושך, אז מן הסתם יהיה לך איזשהו יתרון אבולוציוני, ברגע שאתה תשמע יותר טוב, אתה תצליח להשיג יותר מזון, אתה תצליח לברוח יותר טוב מטורפים, ולכן השמיעה הזאת, שהשמיעה שלנו באמת נחשבת לטובה, לא שלנו בני אדם, שלנו היונקים, טובה מאוד בעולם החיים, אז ככל הנראה, המעבר הזה לשמיעה טובה יותר נתן יתרון אבולוציוני, וזה היה הכוח המניע לתהליך הזה.
אהה, יפה, מעניין מאוד. אני מודה לך, הביולוגית ורד שפירה, שיהיה המשך יום טוב ובטוח, להתראות.
גם.
אנחנו עם מערכת בינה מלאכותית שפיתחו חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון. המערכת הזו מצליחה לשחזר טקסטים יהודיים עתיקים, להשלים מילים וחלקי מילים מכתובות עתיקות ולא שלמות, גם בעברית וגם בארמית. נפנה לחוקר עצמו, לפרופסור מרק לסט, מהמחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע באוניברסיטת בן גוריון בנגב. כאמור, מנחה המחקר הזה, שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר אור. אז אנחנו קודם כל שומעים שאתה מהמחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע. כלומר, לא הגעת מכיוון של טקסטים יהודיים עתיקים, אני יכולה להניח.
זה נכון, זה לא מה שאנחנו חוקרים ביום-יום. גם מי שמתעניין ספציפית בעיבוד שפה טבעית, בדרך כלל עובד עם טקסטים מודרניים שישנם סביבנו, ולא עם טקסטים
נכון.
עתיקים.
ולפיכך אנחנו סקרנים לשמוע עניין... איך הדבר הזה נולד, זהו, מי הגיע אליכם עם הפנייה, או איך בכלל התעניינתם בעניין הזה?
טוב, האמת שהרעיון בא ממני, מתוך איזושהי היכרות אישית, היכרות משפחתית, עם הנושא של מה שנקרא אפיגרפיקה, קריאה מכתבות עתיקות, שזה גם אחד העיסוקים של אמא שלי, שהיא דוקטור להיסטוריה, דוקטור רוזלה, גמלאית של אוניברסיטת חיפה. וחשבתי שאפשר לחבר בין מה שנקרא מודלים גדולים של שפה לבין הבעיות האפיגרפיות.
אז קודם כל כבר סיפור יפה שמתחיל לשמח את אמא, זה כבר סיפור טוב. אז איך בעצם אנחנו מיישמים עקרונות של, באמת של מודלים של שפה על כתובות עתיקות?
טוב, מודלים של שפה, העיקרון הבסיסי שלהם, שאנחנו מסתירים, תוך כדי תהליך האימון, אנחנו מסתירים חלק מהטקסט, בדרך כלל מסתירים או מילים או חלקי מילים, ובונים באופן אוטומטי איזשהו מודל שיודע להשלים את החלקים החסרים. לכאורה זה כמעט...
רגע, זה חלק מהאימון הוא הסתרה של טקסטים? אני חייבת להגיד שלאף שדיברנו על המודלים האלה הרבה, מעולם לא שמעתי את זה כך.
כן, כן, זה בדיוק הרעיון. המונח המקצועי הוא מיסוך, מסקינג. להסתיר חלק מהטקסט וללמד את המחשב להשלים את החלקים החסרים.
אוקיי.
אבל אז עד כאן זה נשמע דומה מאוד לבעיה של האפיגרפיסטים. כי גם הם מנסים לנחש מה כתוב בחלקים שניזוקו במשך השנים שאי אפשר לראות אותם בבירור. אבל יש כמה הבדלים, גם השפה היא לא אותה שפה, וגם החלקים החסרים בכתובות עתיקות, לפעמים זאת מילה שלמה, לפעמים כמה מילים, לפעמים חלק מהמילה.
וגם, תקן אותי אם אני טועה, כשאנחנו עוסקים בשפות חיות, שפות של ההווה, אנחנו יכולים להזין את המודלים בהרבה מאוד טקסטים כדי שיעבדו על ההשלמה הזו, וכאן נכון. אני מניחה שזה לא המצב.
נכון מאוד. אז יצאנו מתוך הנחה שהיא די נכונה, אני חושב, שגם העברית העתיקה, כמו שבאה לידי ביטוי בספר התנך, היא דומה, היא לא זהה, אבל היא דומה לעברית המודרנית, ולכן ניצלנו את המודלים שנבנו, אומנו על כמויות גדולות של טקסטים בעברית המודרנית, ועשינו להם אדפטציה, עשינו להם פיינטיונינג לעברית עתיקה, באמצעות המקור הכי גדול של העברית הזו שיש לנו, שזה התנך.
אוקיי. מה עשיתם בעצם? אז המערכת יש בה, בעצם הכנסתם אליה פסוקים מהתנך, ונתתם לה את הכתובות העתיקות שבהם יש מילים חסרות, ואז בעצם מה קרה? היא הציעה אפשרויות שונות?
היינו צריכים איכשהו לבדוק שהמודל באמת עובד. הבעיה עם כתובות עתיקות שיש יותר מדי גרסות, יותר מדי אשרות, לגבי מה שחסר, ולכן את הבדיקה, את האבלואציה, עשינו על חלק מהטקסטים מהתנ"ך, זאת אומרת, חילקנו את הפסוקים לשני חלקים, החלק ששימש לאימון, לפיינטיונינג של המערכת, והחלק ששימש לבדיקה. ובחלק ששימש לבדיקה, אנחנו באופן עקרי הסתרנו חלק מהטקסטים התנ"כיים. ואז בדקנו עד כמה המערכת שלנו יכולה לדייק.
אבל אנחנו לא יכולים לדעת בבירור, נכון? שאלו המילים, או שכן. מה בעצם אומר לנו, כן, זה ככל הנראה המילים הנכונות שחסרות לנו?
בתנך אנחנו כן יודעים, בכתובות אמיתיות, המערכת שלנו פשוט יכולה להציע כמה אפשרויות, וגם לציין מה הסבירות של כל אחד מהאפשרויות האלה, ובסופו של דבר החוקרים... יוכלו לקבוע מה האפשרות שנראית להם יותר נכונה.
והחוקרים, אני מניחה, יעזרו בעוד מידע שיש להם על התקופה, נכון? או על אנשים שונים, טקסטים אחרים. כלומר, המערכת תגיד, זה, סטטיסטית זה נראה לי מה שנכון, וחוקרי אנוש יעשו את הבחירות. אבל בעצם, תקן אותי אם אני טועה, ניתן להזין למערכת גם את שאר המידע, נכון? אולי עוד כמה שנים היא תוכל לעשות עבודה אפילו יותר מדויקת.
נכון מאוד, ואגב, זה לא בדיוק שחור ולבן, זה לא או שהתו ידוע או שהתו חסר. הרבה פעמים כן אפשר לראות על הכתובת העתיקה חלק מהתו, וזה גם איזשהו מידע נוסף שאפשר יהיה בעתיד להוסיף למערכת.
על אילו טקסטים עבדתם? על אילו כתובות? מאיזו תקופה?
זהו, עבדנו על, כמו שאמרתי, עבדנו על הטקסטים מהתנך, שחלקם היו, הרוב בעברית, אבל כמובן יש גם...
לא, אני מתכוונת הטקסטים שהיו חסרים לנו, לא התנך, שאני חושבת שלרוב הוא די שלם. עבדתם על כתובות עתיקות חסרות, לא?
זה השלב הבא במחקר. זאת אומרת, כאן אנחנו חייבים שיתוף פעולה עם חוקרים ממדעי הרוח, כדי שיכוונו אותנו לבעיות האמיתיות. מה שנקרא, וספציפית בשפה העברית. ואנחנו עובדים איתם על הנושא הזה.
הבנתי שזה טוב גם לארמית. אילו טקסטים הוכנסו למערכת כדי שהיא תוכל לפענח חוסרים בכתובות ארמיות?
חלק מהפרקים בתנך הם פרקים שנכתבו בארמית. חלק קטן אמנם.
כן. יש לנו עוד טקסטים בארמית בעצם בכתובים שלנו.
בוודאי, בוודאי. יש עוד הרבה טקסטים בארמית.
כן.
הבעיה עם ארמית, אני אגיד לך, הבעיה עם ארמית שאין לנו, אין לנו ארמית, אין לנו הרבה טקסטים בארמית מודרנית. זאת אומרת, ארמית היא לא שפה שלגמרי מתה, אבל גם אין יותר מדי דוברי ארמית היום בעולם. ובניגוד לעברית, אי אפשר לבנות קורפוס יחסית גדול של טקסטים בארמית.
אני מנסה להבין, המודל הזה שלכם, כלומר, כמה הוא יוכל להיות רחב לגבי עוד אולי שפות אזוריות, שפות קנניות למיניהן?
על אותו עיקרון אפשר לנסות לפנח כתובות בעצם בכל שפה אחרת, בתנאי שיש לנו, שאותה שפה או שפה דומה, יש בה מספיק טקסטים שניתן לאמן עליהם מודל, מה שנקרא מודל גדול של שפה. אז זאת לא חייבת להיות שפה שמית או שפה כנענית. זה רק עניין של כמות הנתונים.
טוב, מעניין מאוד. אנחנו נחכה כמובן למבחן של המערכת שלכם על כתובת עתיקה וחסרה. נשמח אם תעדכנו אותנו.
100%. בשמחה.
פרופסור מרק לס, תודה רבה. מהמחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע באוניברסיטת בן גוריון בנגב ומנחה המחקר המרתק הזה. להתראות.
להתראות, תודה
אנחנו עם מדעי הצ'פחה, מחקר חדש מתחום הספורט של חוקרים מאוניברסיטת באזל, אומר כך, תפיחה ידידותית על השכם יכולה לשפר את הביצועים בזמן זריקת עונשים בכדורסל, ובעצם היא מגדילה את הסיכויים לקלוע. נשמע על המחקר המפתיע הזה מהפרופסור יאיר גלילי, ראש המעבדה לחקר הספורט, התקשורת והחברה, בבית ספר סמי אופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, שרון. אכן, מחקר חדש. האמת היא לא כל כך מפתיע. זאת אומרת, המגע האנושי, אנחנו יודעים שהוא מסוגל לעשות קלעים. הוא משפר הרבה מאוד דברים. פה החוקרים... הייתי עבודה דוקטורט של בחור צעיר מאוניברסיטת באזל עם מנחה מאוד מפורסם אמריקאי, אחד הפסיכולוגים המפורסמים בתחום, הראו שכששחקניות כדורסל מחטיאות את הזריקה הראשונה בזמן זריקת עונשים, והחברות שלהם לקבוצה, בגלל זה נותנות להם צ'פקות, אבל כן, נותנות להם טיפים, נוגעות בה, חלקן מגיעות מאחור, חלקן מקדימה, ונותנות להם כזה סוג של קיף, הסיכויים שלהם לקלוע משתפר פלאים, שיש פה איזשהו משתנה שמראה שככל שמספר הקיפים גדול יותר, הסיכויים הופכים להיות רבים יותר.
זה די מדהים. על אף שכמו שפתחת ואמרת, אנחנו יודעים על כוחו של מגע, עדיין המסקנה הזאת שאמרת, האמת שככל שכמות הקיפים גדולה יותר, ככה קליעות רבות יותר, כשאומרים את זה כך, אנחנו כן אומרים, וואלה. אני חושבת שכולנו רוצים לשאול, שמענו שהמחקר נעשה על קבוצות של כדורסל נשים, האם הוא נעשה גם על הקבוצות של כדורסל גברים?
לא, וזה לא מפתיע, מכיוון שאנחנו יודעים ממחקרים קודמים שמגע באופן די ברור משחרר הורמון שנקרא אוקסיטוצין, אוקסיטוצין הוא נקרא הורמון החיבוק, הורמון האהבה, אבל הוא משפיע בצורה ניכרת הרבה יותר נשים מאשר גברים, ולכן לא מפתיע שהמחקר הראשון שפורסם נעשה בקרב נשים. אני מניח שיהיו מחקרים נוספים שינסו לבדוק את האפקט הזה לגבי גם גברים. אחת הסיבות ש...
כלומר, אתה אומר מראש, המחקר הזה בחר לעסוק בנשים בגלל שידוע שהן מושפעות יותר מאוקסיטוצין מאשר גברים.
נכון.
לא, אבל זה לא אומר שאנחנו מניחים שאולי, נגיד, גברים דווקא מגע כזה, או שיגרום לרתיעה, או שיוציא אותם מריכוז. לא, אנחנו פשוט... המחקר החל מנשים.
נכון, אנחנו לא יודעים. אנחנו גם לא יודעים עוד כמה דברים, ואני תכף ארחיב בנושא הזה, אבל צריך להבין שהצד השני של המטבע, של אותו הורמון מאוד מפורסם, שנקרא אוקסיטוצין, יש הורמון נוסף שנקרא הורמון הקורטיזול, שמופרש במצבי לחץ. ספורטאים בכלל, בוודאי במשחק עצים כמו כדורסל, מופרש אצלם ההורמון במצבי לחץ. צריך להבין שזריקת עונשין, שכולם מקווים שתהפוך לכליית עונשין, היא מצב מצד אחד די מלחיץ, אתה עומד, כולם מסתכלים עליך, אתה זורק, מצד שני, זה מיומנות סגורה, מיומנות יחסית מאוד מאוד קלה, משחק עוצר, אתה אמור לזרוק. המחקר מאוד מאוד מעניין, אבל לדעתי, קראתי אותו די לעומק, יש בו עדיין הרבה מאוד שאלות שנותרות, שאלות שצריך לענות עליהן, מכיוון שישנם עוד הרבה מאוד משתנים שיכולים להסביר מדוע הקליעה השנייה או הזריקה השנייה יותר קלה. המחקר מראה או בודק רק לאחר החטאה של הזריקה הראשונה. אנחנו יודעים שבזמן הזריקה השנייה אנחנו יכולים לתקן את עצמנו, רמת הכושר הגופני שלנו בדרך כלל, או הדופק שלנו הרבה יותר נמוך בזריקה השנייה מאשר הראשונה, ולכן הסיכויים מלכתחילה יותר טובים, ולכן יכול להיות שיש פה גם...
זה לא שקלל את זה פנימה, המחקר? זה שהסיכויים יותר טובים בשנייה?
אחד הדברים שהמחקר הזה מנסה לעשות הוא מה שנקרא בשפה המקצועית רגרסיה ליניארית, זאת אומרת, הוא מנסה לבודד הרבה מאוד משתנים, חלקם הזכרתי, אבל חלקם לא. קשה מאוד לבודד את המשתנים האלה, אחד המשתנים שאנחנו יודעים ומכירים אותם, אבל קשה מאוד לבודד, זה נושא הפלסבו. זאת אומרת, גם הבנות או האנשים שזרקו את דריקות העונשין יודעות שהתמיכה הקבוצתית שלהם אמורות לעזור, ויכול להיות שזה מה שבעצם לא המגע עצמו, אלא האמונה שהמגע עצמו יכול לעזור. אנחנו כמובן, קשה מאוד לבודד הרבה מאוד משתנים נוספים, שהמחקר הזה פשוט, מכיוון שהוא סוג של מחקר מעבדה, לא מסוגל לבודד. לדוגמה, נושא של עיתוי הזריקה. יש הבדל בין זריקת עונשין שנעשית בתחילת משחק, במהלך משחק, או תארי לך שרון זריקה שמכריעה את המשחק. היא קלעה, ניקו, היא הכתיעה, שרידו, ולכמובן יש על זה הרבה מאוד השלכות. ולכן אני חייב לומר שהמחקר הוא מחקר מדהים, מאוד מאוד מעניין, אבל הוא קשור לנושא של מה שנקרא בפסיכולוגיה של הספורט, pre-performance routine. רוטינות של שחקנים שמגיעים למיומנות, שמיומנות שהזכרת, מיומנות גבורה, שבה שחקנים אמורים לעשות כמעט את אותו דבר כל הזמן. אנחנו מעורבים במחקר מקביל שמנסה לבדוק בדיוק ההפך. האם שחקן שהוא בעל אחוזי קליעה מאוד מאוד טובים, העובדה שהוא זז, יוצא מהמקום שבו הוא קלע, הולך ונותן טיפים לאנשים, אמורה בעצם להפריע לו, כי אז הוא צריך למקם את עצמו מההתחלה ולעשות את זה כולה רוטינית מההתחלה. אנחנו מאמינים שזה אמור להפריע לו, המחקר שאנחנו מזכירים כרגע אומר שזה עוזר לו, אז כמובן שיש פה...
כן, אולי הוא דווקא ככה עושה איזה מין סיבוב אוריינטציה כזה, ואז הוא מתמקם יותר נכון, יכול להיות גם דבר כזה. אני רוצה לחזור למשהו שציינת קודם, שזה לגבי הזריקה השנייה. כלומר, הנתונים בעצם מתייחסים לזריקה השנייה, לאחר שהראשונה כבר הוחמצה, נכון?
נכון. הטענה הייתה שרמת החרדה אחרי החטאה ראשונה אמורה להיות גבוהה יותר.
ואתה טוען שלא כך?
נכון. אני טוען שרמת החרדה היא כמובן סובייקטיבית. היא מאוד תלויה בשחקן, באופי שלו. האם הוא אינטרוורט או אקסטרוורט. אנחנו יודעים שהרבה מאוד דברים משפיעים על שחקנים. שחקנים שהם אינטרוורטים. שחקנים שהגירוי המוחי שלהם כל כך חזק, שמה שקורה בסביבה פחות משפיע עליהם, הם פחות צריכים את הגירוי הסביבתי. שונים משחקנית, במקרה הזה שחקנית, שהיא אקסטרוורטית, ההשפעה של הסביבה היא ניכרת והיא צריכה אותה בצורה מאוד משמעותית. אבל למה הזריקה השנייה לטענתי יותר קלה? מכיוון ששוב, רמת הכושר הגופני נמדדת הרבה מאוד פעמים ביכולת שלנו לחזור לדופק במנוחה. ומן הסתם, בזריקה השנייה רמת הדופק יורדת, ואז הפעילות הופכת להיות יותר קלה.
אבל זה מזאת. למרות שהראשונה הוחמצה, וכרגע על השנייה כאילו מוטל יותר?
נכון, וצריך לחשוב גם שרון, שאחרי שהזריקה הראשונה הוחמצה, אנחנו יכולים לעשות מה שנקרא באגם מקצועית, לתקן את עצמנו. אנחנו יודעים, זרקנו חזק מדי, זרקנו קל מדי, קרוב מדי.
כל מה שאתה אומר רק נשמע לי יותר מלחיץ, זאת אומרת, מבחינתי העובדה שדווקא יש לי נתונים, וכרגע האקט שלי הוא שחלטני יותר, כלומר הוא יותר תלוי בי. אני מוצאת שהדברים האלו יש בהם יותר לחץ.
אגב, נכון, את צודקת, זאת אומרת, זה עניין שבאופן תיאורטי נראה, שוב, סובייקטיבי, לך נראה יותר קשה, נראה יותר קל, אבל בוא נבלבל אותך קצת עם סטטיסטיקה, לרוב, או בעצם לרוב המוחלט של שחקני כדורסל, אחוזי הכליה מהעונשין הם למעלה מ-50%. האמת היא שהם למעלה מ-70%. כך שאם הכתנו את הזריקה הראשונה, הסיכויים שלנו הוא סטטיסטי. הרי אין קשר בין הזריקות. ישנה תופעה מאוד מפורסמת בכדורסל שנקראת תופעת היד החמה. תופעת היד החמה היא תופעה שטוענת ש-success breeds success, וככל שאנחנו נצליח יותר, וככל שקלנו יותר, הזריקות הבאות הופכות להיות יותר קלות, אנחנו נצליח.
ככל שנצליח יותר, נצליח יותר. אנחנו רואים את זה בכל כך הרבה תחומים בחיים.
נכון, וההופכי של זה, שככל שאנחנו מחטיאים יותר, אנחנו נכנסים לאיזשהו slippery slope, לאיזשהו מדרון חלקלק שבו אנחנו נחטיא. אבל הסטטיסטיקה בכדורסל מלמדת שמכיוון שספורטאים, שוב, לא משנה, גברים או נשים, קולעים זריקות עונשין, שהיא מיומנות יחסית מאוד מאוד קלה, צריך להבין. בהרבה למעלה מ-50%, החטאת את הזריקה הראשונה, הסיכוי שלך לקלוע את השנייה הוא יותר גבוה, למרות שוב, לך נראה שרון שהוא...
לא, וזה גם נוגד את מה שאמרת, את ההצלחה מביאה הצלחה וכישלון מביא כישלון. במקרה הזה אתה אומר, לא, זה לא כך. עדיין תהיה הצלחה גם אחרי כישלון.
מעניין. הסיכויים, לפחות סטטיסטית, יותר גבוהים, נכון.
אוקיי. מה עוד, אמרת, אנחנו יודעים על מגע. האם יש עוד דברים שאנחנו יודעים על הקשר בין מגע בכלל לבין ספורט? אפילו אני אומרת, אתה יודע, אני אגיד, מסאז' זה כמובן המחשבה הראשונה והבסיסית ביותר שיש לי, אבל בטח יש עוד דברים.
כל הנושא הזה של תקשורת בלתי מילולית בספורט, ומגע, שהוא מקרה קיצון של תקשורת בלתי מילולית, הוא נושא שבשנים האחרונות נחקר ביתר סט, בעיקר בענפי ספורט, כמו כדורגל, שאנחנו מכירים, ופוטבול אמריקאי, שהוא הצורה הדומה רק במתכונת האמריקאית שלו. אנחנו ביצענו מחקר לפני 3 שנים, שזכה לתעודה די יפה, של מה קורה לאחר הבקעת שער. שחקן שהבקיע שער והצליח, וכל הקבוצה קופצת עליו, ונוצרת איזושהי דבוקה והרמה של שחקנים, והראינו שיש קשר מאוד מאוד יפה בין התרבות שבה השחקן מגיע ממנה והבקעת השער לבין חגיגות השמחה. ישנם הרבה מאוד חגיגות שתורמות בעצם ללכידות קבוצתית ושמחה משותפת. ספורט הוא באופן תיאורטי נשמע לנו עולם שבו השחקנים שמחים בשמחתו של האחר, בעצם זה שהוא הצליח. במחקרים אנחנו רואים שזה לא תמיד ככה, לא כל השחקנים שמחים שמישהו אחר יבקיע ולא הם, ישנם שחקנים אל הספסל שמאוד רוצים לשחק ומבינים שמשחקו רק משחקן אחר לא יצליח או חס וחלילה ייפצע, כך שהנושא הזה הוא מאוד מאוד מורכב, והצלחה קבוצתית, בטח בספורט קבוצתי, היא משהו שנחקר משך הרבה מאוד שנים, מכיוון שיש לו השלכות גם לחברה בכללותה, לא רק בספורט. האמונה שככל שהקבוצה משחקת יחד, יש איזשהו אפקט של סינרגיה, והקבוצה מצליחה יותר, היא אמונה שיש לה הרבה מאוד פנים. אני מזכיר תמיד אפקט מאוד מפורסם שחוקר צרפתי כבר בתחילת המאה ה-20, ב-1903, הוא חקר קבוצה של אנשים שמשכו ביחד חבל, והוא הראה שככל שאנחנו מוסיפים אנשים לקבוצות שמתחרות אחת בשנייה, היכולת הקבוצתית הולכת ויורדת, מכיוון שהשחקנים בעצם פחות עוזרים אחד לשני, אלא סומכים שהאחר יעשה את העבודה. במקרה הזה מגע אמור, כן, במגע אמור לשפר את היכולות ואת הביחדנס, את הקבוצתיות, את הסינרגיה. לעתים הוא גם מרתיע, שוב, זה גם תלוי באופי של שחקנים, בין מידת הלכידות בקבוצה, והאמונה שהביחד בעצם אמור לסייע.
כלומר, אנחנו לא קושרים בין מופעים פיזיים כאלה, כמו שתיארת, שכולם עטים ומחבקים את מי שביצע את האקט הטוב. אנחנו לא קושרים ישירות בין זה לבין הצלחה גבוהה יותר, ותוצאות טובות יותר המשחקים, נכון?
אנחנו באופן תיאורטי מנסים להאמין שזה כן, אבל כמו שאנחנו תמיד אומרים במחקר, זה יחסית. זה מאוד מאוד יחסי, זה מאוד מאוד מורכב, וזה תלוי בכל כך הרבה גרמים שחלקם ציינו. אני יכול לתת לך דוגמה במה שקורה לשחקן שמחטיא פנדל במשחק כדורגל. באופן, אחד המחקרים האחרונים ניסה לבדוק האם העובדה שרבים משחקני הקבוצה שלו באים לנחם אותו, או הצד השני, כועסים עליו. הרי השחקן בעצם במקום, לא ביצע את המוטל עליו, ובעצם פגע בקבוצה, כי הוא במטרה... והמחקרים מראים בצורה מאוד מאוד יפה שככל שהקבוצה סולחת לשחקן או מספר השחקנים שבאים לנחם את השחקן גדול יותר, הסיכויים לקבוצה להפליח לא רק במשחק הזה אלא לאורך העונה גבוהים יותר בשל הלכידות הקבוצתית. מצד שני, תארי לה...
שאולי האקט הזה מעיד אליה ולא לא, לא גורם לה, נכון?
נכון,
מעיד על
נכון.
כך שהקבוצה היא קבוצה של אנשים חמודים, מה שנקרא.
בדיוק.
תגיד,
בדיוק.
יש יותר... מופעים פיזיים היום מאשר לפני, לא יודעת מה, 40 ו-50, עשרות שנים? מופעים כאלה של פיזיות?
אני יכול רק לשער מכיוון שאני לא מכיר. זאת אומרת, העובדה שהמחקרים האלה נעשים רק היום, רק בשנים האחרונות, יכול להיות רק להעיד שבעבר, הנושא של מגע, אגב, הנושא של מגע וספורט נחקר הרבה מאוד שנים דווקא בצורה השלילית שלו, בנושא של אלימות. את יודעת, ההגדרה של הוקי זה היה...
של עבירות, בטח.
נכון, ההגדרה של הוקי זה היה מכות פתאום פרץ משחק. המשחק הוא מאוד מאוד פיזי, מאוד מאוד דלים, והמגע שם מאוד מאוד תחוף. פוטבול, אני חושב שוב, בקרצה האמריקאית שלו, הוא מאוד, עם המון המון מגע. אבל רוב המגע שנחקר עד היום, הוא היה בקונוטציה יותר שלילית שלו. מה הוא, כיצד הוא לא מסייע, או כיצד הוא גורם להרבה מאוד אפקטים שליליים. היום האמונה שהמגע... ולפחות המחקרים שבודקים את המגע במובן המעודד יותר, או התומך יותר, או המסייע יותר, אנחנו יודעים יותר שוב על ההורמונים, על האוקסיטוצין, שהוא דוגמה נפלאה לזה, ולכן המחקרים היותר עדכניים בודקים את המגע בצורה יותר חיובית, בוא נאמר.
כן. כמובן שיש לנו תעודים של הרבה משחקים מהעבר. אפשר לראות דברים כאלה, אם זה מעניין
נכון,
אותנו. טוב,
נכון.
נשמח להתעדכן ממך בעתיד. אני מודה לך מאוד, פרופ' יאיר גלילי, ראש המעבדה לחקר הספורט, התקשורת והחברה, בבית ספר סמי אופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן. אני לוחצת את ידך כאן, מעל גלי היתר. תודה.
יום נפלא.
נהוג לומר שהדור הולך ופוחת, אבל מה? מה זה לא נכון? כנראה שלעשור שבו נולדתם יש השפעה על גודל המוח שלכם, מחקר חדש מגלה, שלדור הצעיר יש מוח גדול יותר מבעבר, יש לדבר הזה גם השפעה על בריאות המוח לטווח הארוך. כמובן שאנחנו רוצים גם לשאול מה עושים עם אותו מוח גדול. אנחנו נפנה לדוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. לא לפני שנודה למאזין אלכס רינגר שהסב את תשומת ליבנו למחקר הזה, ונעודד גם אתכם מאזינים שאינם אלכס רינגר להפנות אלינו מחקרים נוספים. שלום נועה.
בוקר טוב, וגם אני מצטרפת לתודות. כן,
אז מה המחקר הזה גילה בעצם?
אז המחקר הזה בעצם לקח אלפי סריקות מוח של נבדקים, החל משנות ה-40 של המאה הקודמת, ועד בערך שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000. זה לא נאסף במיוחד למחקר הזה, אלא הם בעצם השתמשו בבסיס נתונים של איזשהו מחקר אחר. והם בעצם חילקו את צריקות המוח לקבוצות לפי העשור שבו נולדת, ובדקו האם מעשור לעשור יש איזה שהם שינויים כלליים בגודל המוח, וגם הסתכלו על אזור ספציפי שזה ההיפוקמפוס, אותו אזור שאחראי על יצירה של זיכרונות ארוכי טווח, והם בעצם הראו שמעשור לעשור נפח המוח עולה, גודל ההיפוקמפוס עולה, כמות החומר הלבן במוח עולה, זאת אומרת החיבוריות, היכולת של נוירונים לתקשר אחד עם השני, הופכת להיות יותר מורכבת, וזה באמת...
והנתון הזה הולך יד ביד עם, עם, עם נתון מעודד נוסף, והוא שיש ירידה בדמנציה בארצות הברית ובאירופה, נכון?
נכון, שזה באמת נתון מעודד, כי אנחנו יודעים שהגיל הממוצע של האוכלוסייה הולך ועולה, ועם העלייה של הגיל, גם הרבה פעמים יש עלייה במחלות שמאפיינות את גיל הזקנה, ובהיבט המוחי, כמובן שאנחנו מתעניינים הרבה בכל המחלות שמאופיינות בדימנציה, אני רק אגיד, דימנציה זה בעצם אותו סימפטום, שבו בן אדם לאט לאט מאבד קשר עם המציאות, מאבד את הזיכרונות שלו. זה מאפיין אלצהיימר כמובן, אבל זה מאפיין גם הרבה מאוד מחלות מוחיות אחרות. ובאמת זה מאוד בודד לראות שלמרות שהאוכלוסייה הולכת ומזדקנת, באופן יחסי אחוזי הדימנציה הולכים ויורדים. כי נכון להם אין לנו טיפול.
ואנחנו קושרים את זה ככל הנראה לתגלית הזו לגבי נפח המוח?
אז החוקרים באמת מציעים שזה יכול להיות הסבר, צריך כלומר לבדוק את זה בצורה קצת יותר ישירה, אבל זה יכול להיות איזשהו מנגנון שמסביר למה באמת למרות הגיל שהולך ועולה, אחוזי הדימנציה הולכים ויורדים, והם בעצם מדברים על מונח שכבר הרבה שנים מתעסקים איתו, שנקרא רזרבה קוגנטיבית, והמונח הזה בעצם אומר שככל שיש יותר חומר עצבי במוח, אז גם בתהליכים של הזדקנות שמאופיינים בהידלדלות של רקמת המוח, יש בעצם יותר רזרבה, במרכאות כמטאפורה, יש כאילו יותר מחסנים שאפשר, שהמוח יכול דרכם לבנות כל מיני מנגנוני פיצוי, שבילים עוקפים שיכולים לפצות אם באמת יש אזורים שהרקמה שם הולכת ויורדת, וההיפוקמפוס מעניין, כי זה באמת האזור הראשון שאנחנו רואים בו תהליכים של ניוון במחלות שקשורות לדימנציה, או במחלות שמופיינות בדימנציה.
אז אנחנו רואים שככל הנראה יש יותר רזרבה, אבל האם גודל המוח יש לו קשר מובהק לביצועים שלו? או במילים אחרות, האם הדור הצעיר ככלל, כמובן בהתייחס על נתונים רחבים, הוא נבון יותר או יכול להיות נבון יותר?
אז תראי, במבחנים קוגנטיביים שנעשים בתנאי מעבדה, יש קשר סטטיסטי בין גודל המוח לבין, את יודעת, ציונים יותר טובים במבחנים האלה, למרות שיש גם מחקרים שלא מוצאים את הקשר הזה. אז הסיפור הזה הוא כנראה יותר מורכב, וזה לא, זה כנראה לא רק גודל המוח האבסולוטי, אלא זה בעיקר המורכבות של החיבורים בתוך המוח. זאת אומרת, האם רשת התקשורת המוחית שלך, האופן שבו נוירונים מתקשרים אחד עם השני, יש בה יותר קשרים, פחות קשרים וכולי. ואני גם אגיד, חשוב לי להגיד כמובן, שהמוח שלנו גם יש לו מגבלה של מקום, הוא לא יכול לגדול בלי, את יודעת, בלי בקרה, כי הגולגולת בסופו של דבר מגבילה אותו. וגם אני אגיד שתינוקות אנושיים נולדים עם מוח יחסית קטן, כדי שהוא כדי שהראש יוכל לעבור בתעלת הלידה של האישה בלי לגרום לה... זאת אומרת, זה כואב, אבל זה יכול להיות יותר כואב עם ראש יותר גדול. אז אנחנו מסתכלים על גודל המוח, זה לא, כאילו, זה לא כמו בלון שאת מנפחת אותו, אלא הגודל בעצם מתבטא בזה שבקורטקס שלנו, בקליפת המוח, יש יותר כפלים ורכסים. ואז בעצם על אותו שטח פנים, את יכולה להכניס נפח יותר גדול של רקמה עצבית. אז בעצם הקורטקס שלנו הולך ונהיה יותר ויותר מפותל ומחורץ לאורך העשורים.
אבל אנחנו רואות את הסרט בדיוני שבו אולי הגולגולת מתחילה לגדול ויותר לא תהיה לידה וגינלית בגלל זה. אני יכולה לראות דבר כזה, אבל זה לא הנושא.
אני רוצה... אינקובטורים שבהם...
למשל, כן, או כל מיני צורות אחרות. האם ייתכן שגדילת המוח קשורה לשיפור התזונה בעשורים האחרונים?
זה ייתכן בהחלט, זה לא רק תזונה, אלא באופן כללי תנאים התפתחותיים יותר טובים, וזה גם מעניין, כי הרי המחקר הזה שוב פעם, הוא מסתכל על סריקות מוחיות משנות ה-30 וה-40, ששם mm-hmm. היו כל, כל מיני אירועים, כמו למשל מלחמת העולם השנייה וכולי, ששם כן. מן הסתם הסביבה ההתפתחותית של תינוקות באזורים מוכי המלחמה לא הייתה אידיאלית, ולאט לאט עם השיפור באיכות החיים, אז באמת התזונה משתפרת, הרפואה כן. משתפרת, ההתמודדות עם מחלות, אז כל התנאים הסביבתיים האלה בהחלט... בהחלט תורמים, ושוב פעם זה מעודד, כן. כי זה אומר שככל שאנחנו מהנדסים סביבה התפתחותית יותר טובה, אכן התוצאה לטווח רחוק היא מוח יותר בריא.
נכון. ונותר רק להשוות בעתיד בין מדינות שונות, בתקופות שונות, נראה מה זה יעשה למוח שלנו. אני נגיד הרגשתי אתמול ושלשום פשוט נזק מוחי. אני נפרדת ממך כי השעה הסתיימה. דוקטור נועה אלבלד, המרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן, תודה רבה.
בשמחה, ביי.
בואו נתרווח לנו קצת עם צרות של אחרים. לפי דוח חדש, אירועי האקלים הקיצוניים בארצות הברית הקפיצו לשיא את תעריפי ביטוח הבתים באזורים שמועדים לפורענות. העלייה בסיכונים מבריחה את סוכניות הביטוח. בואו נראה ונוודא שאכן מי שנדפק שוב זה העניים. נגיד שלום לדוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות המרחב העירוני והכפרי, המכללה האקדמית אחווה, וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. שלום.
היי, בוקר טוב.
היי. אז בוא ספר לנו על הקשר הזה בין אקלים לבין ביטוח.
אוקיי, אנחנו מדברים המון על שינוי האקלים כבר לא מעט שנים, גם כאן אצלכם בפינה, ועל ההשלכות של שינוי האקלים, שהם לא רק התחממות או שינוי הטמפרטורה, אלא גם עלייה בתדירות של אירועי קיצון, ואירועי קיצון עוצמתיים יותר, למשל התחזקות של סופות הוריקן, כי הים יותר חם, וזה המנוע, בעצם הטמפרטורה של הים, המנוע של אותם סופות הוריקן. אנחנו מדברים על גלי שריפות ועל בצורות, וכל אלה ביחד, בסופו של דבר, מתלכדים לביטוח. כי אותם אירועי קיצון, אירועים גדולים, משמעותיים, הם בעצם גורמים לנזקים, נזקים אדירים. וכשאנחנו מסתכלים בממוצע על מחירי הביטוח, דוח שיצא בארצות הברית, ממש לאחרונה, הפרמיה השנתית הממוצעת לביטוחי בתים בארצות הברית צפויה להגיע ל-$2,522 לשנה, עד סוף השנה הזאת, וזאת עלייה של 6% לעומת שנה שעברה, וזינוק של 20% בשנתיים האחרונות. וזה תלוי כמובן באיזה מדינה, כי זה ממוצע, כמו שאנחנו יודעים, שלא מייצג את נקודות הקיצון. ובאופן לא מפתיע, מי שנמצא בקצה היקר ביותר, אלה מדינות שמאוד מושפעות משינוי האקלים, למשל פלורידה. ובמדינות כאלה יש התייקרות של עד 23% במחירי הביטוח. ולמשל, פלורידה, הפרמיה השנתית הממוצעת, אם את רוצה לבטח את הבית שלך בפלורידה, עומדת על $11,700 לשנה.
כן.
לעומת מדינה אחרת שגם בה יש בעיות או שריפות או היבטים שקשורים לאקלים, תגורם נזקים, לעומת טקסס שם 4,400, זאת אומרת מעל פי 2. ועשר הערים היקרות ביותר לביטוח בארצות הברית, 6 מתוכם נמצאות בפלורידה. ככה שהדבר הזה מתכתב באופן ישיר עם מספר אירועי הקיצון שגורמים לנזק של מיליארד דולר ומעלה, בעצם האירועים הגדולים ביותר, שנמצא במגמת עלייה. אנחנו רואים בשנים האחרונות 22 עד אפילו 28 אירועים כאלה בשנה, ושנה האחרונה 2023 הייתה גם שנת אל ניניו, אנחנו ממשיכים עם האל ניניו בינתיים, אז בעצם חווינו יותר אירועים כאלה, 28, ויש לזה משמעות גדולה במחירי הביטוח.
כן. תראה, אנחנו בעצם מדברים, בוא נדבר על זה רגע ברמת המגמה והחשיבה העקרונית. אנחנו, נגיד שאנחנו חושבים שבכלל ביטוח זה דבר רגיוני, מה שלא בטוח, אבל נשים את זה בסוגריים. אז אפשר להבין שחברות הביטוח אומרות, אוקיי, הסיכונים, כמו שאתה יודע, עולה יותר כסף לבטח, את מהרכב שהנעילה שלו טובה פחות, למשל. אז גם פה, מן הסתם, הסיכויים לנזקים הם גדולים יותר, אז חברות הביטוח מעלות את הפרמיות. אבל מה שאנחנו בעצם מגלים זה סוג של גלגול אחריות, כי מי שלא מונע את הנזקים הללו בסך הכל, כמובן שיש פה גם עניינים של מה שנקרא של טבע ופורס מז'ור ודברים כאלה, אבל מי שלא עושה את התיקונים שנים אחרי שנים, לא מצליח לעשות צעדים מספיק גדולים, זה הממשלות של כל העולם, ופה אנחנו רואים שבעצם האחריות מתגלגלת חזרה אל האנשים, אל האזרחים, שהם אלו שיצטרכו או לשלם יותר על ביטוח, או שפשוט לא יהיה להם ביטוח, ואז מה שיקרה, יקרה, על הבא בעלה כזה, לא?
האמת שאת צודקת לגמרי. חברות הביטוח בסופו של דבר, יש להם אנליסטים שמחשבים מה הסיכוי שיקרה מקרה ביטוח. ועל פי הסיכויים האלה, שבהקשר הזה של האירועי אקלים קיצוניים, הם הולכים ועולים, והנזקים הולכים ועולים, אז גם החישובים האלה מניבים מספרים גדולים יותר, ומייקרים את הביטוח מדי שנה, ספציפית משמעותית הרבה יותר באותה מדינות שבהם האירועים האלה תדירים, למשל טקסס ב-2023, 400 מיליארד דולר נזקי אקלים, בעיקר שריפות, ומדינות נוספות, פלורידה, 390 מיליארד דולר, שם זה בעיקר הצפות, הוריקנים.
זהו, למיטב ידיעתך זה מותאם? זאת אומרת, נגיד חברת ביטוח אומרת, אוקיי, בטקסס אני אייקר ספציפית את הפרמיה, את הביטוח נגד שריפות, ובפלורידה אני אייקר את העניין הזה נגד הצפות? כלומר, הם מתאימים את המחיר לסיכוי?
בהחלט, הם מתאימים את המחיר לסיכון, והם מתאימים את המחיר גם לכמה שעולה לשקם אחר כך, מן הסתם את ה... זאת אומרת, כן. אם בית כולו היה מוצף, יש לזה השלכות מסוימות, וגם זה מצריך שימוש בחומרי בנייה מסוימים, לעומת שריפה שפגעה בצורה כזו או אחרת במבנה, וכל הסיפור הזה מתומחר בעצם, וכמו שאמרת, זה מגיע למצב שבחלק מהאזורים, למשל בפלורידה, באזורים מסוימים, חברות ביטוח כבר לא מבטחות. בעצם, גם אם תשלמי, לא משנה כמה תרצי לשלם, פשוט לא יהיו מוכנים לבטח לך את הבית. וזה באזורים שבאמת סובלים מתדירות מאוד מאוד גבוהה של הצפות, וסופות הוריקן, וסובלים מנזקים מאוד קשים, בדרך כלל אזורים שהם יהיו נמוכים יותר גם, ופה אנחנו בבעיה, אם אנחנו עכשיו בעלי נכסים שם, בעצם אנחנו נצטרך לדאוג לעצמנו, יהיה נזק, נצטרך
נכון,
לתקן אותו בעצמנו.
אבל ייתכן שיחד עם זה, הנכסים עצמם, מחירם כתוצאה מה שאתה מציין עכשיו, אולי מחירם כל כך ירד, שזה יהיה כאילו יאללה, אני גר פה עד שאני לא יכול לגור יותר פה, הבית... You know, אני פשוט קונה בית אחר, או משהו כזה, כלומר.
אז יש, נכון? כן, יש דוגמאות בארצות הברית של אזורים ש, כל מיני יישובים קטנטנים כאלה, כפרים שנמצאים בדלתות של נערות, שהמים שם לאט לאט עולים, ובעצם ברור להם שהבתים שלהם יוצפו, אבל הם לא יכולים למכור גם את הבתים, כי אף אחד לא יקנה אותם. זאת אומרת, זה גם תוקע את אותם בעלי בתים במצב שבו, גם אם רוצים למכור, אין כל כך למי. ויש פה בעיה משמעותית, בעצם אולי אחד מהשיקולים כשאנחנו קונים בתים בכלל בעולם, כן, לאו דווקא פה בישראל, צריך להיות מה יש מסביבנו ומה הסיכוי שבעצם נחווה איזשהו אסון טבע שישפיע גם על היכולת לבטח וגם על מחירי הביטוח. אבל מה שאמרת...
כלומר, יכול להיות שבבואנו הוא... לקנות בית גם, יכול להיות שנקבל יחד איתו איזה מין נספח ג' כזה, שיפרט את שקלול כל הסיכויים של הבית הזה באזור זה, להיפגע מכל מיני נזקי אקלים.
בהחלט. ושוב, זה במיוחד נכון במדינות שחשופות להרבה מאוד אסונות טבע, כמו פלורידה, והנושא של שריפות עכשיו בקליפורניה, בכל צפון מערב ארצות הברית, שהוא מאוד התגבר בשנים האחרונות, אבל מה שאמרת קודם בעצם, בעצם החוסר יכולת של ממשלות העולם, של ההנהגה, בעצם לעשות משהו משותף, לממש את מה שחתמו עליו בהסכם פריז בדצמבר 2015, ולמתן את השפעות שינוי האקלים, חוסר היכולת הזה בסוף מתגלגל לכל אחד ואחד מאיתנו. ואולי כדאי, כשאנחנו בוחרים מבחירות, לחשוב גם על השיקול הזה בסוף, כי אם המנהיגים שנבחר ימשיכו להתעלם, ונשים אותנו רגע בצד, כי אנחנו בכל זאת גם מדינה קטנה, וגם הפליטות שלנו לא מאוד משמעותיות בעולם, אבל מדינות כמו ארצות הברית, מדינות כמו מדינות אירופה, יפן, אוסטרליה, מדינות שהפליטות שלהם משמעותיות, בהחלט האזרחים שם צריכים לחשוב טוב טוב את מי הם בוחרים, כי יש לזה השפעה, בטח ארצות הברית, כן, השפעה ממש גלובלית על מה שיקרה בהיבט הזה של פליטות גזי החממה, איך נטפל בהם, ובסוף זה מתגלגל לכמה ביטוח נשלם, או האם בכלל יבטחו אותנו, ומה יקרה לנכסים הפרטיים שלנו. אז הכל קשור.
יכול להיות, נכון, יכול להיות שאם אי פעם תצליח איזו תביעה ייצוגית כזאת שתוכיח כוונת זדון כמעט בתחום הזה, שאפשר יהיה לתבוע פוליטיקאים שמסכלים למשל תוכניות לשיפור, שוב, אנחנו יודעים, זה קשה מאוד לתבוע פוליטיקאים, אבל אולי, אולי יום אחד יהיה משהו כזה, ואז, אני בטוחה, יש שינוי.
יש בשנים האחרונות, דרך אגב, אם כבר הזכר תביעות, אז יש תביעות של התאגדויות של צעירים, ילדים, שטובעים בשמם, מנהיגים בכל מיני מדינות מערביות, למשל, בגלל שאותם מנהיגים בעצם מסכנים את העתיד שלהם, אז זה משהו שקורה מדי פעם במדינות מערביות בעיקר. האם זה מה שיניע את המערכת?
זה נותר באמת במישור הייצוגי, לא רק במובן לא משפטי, אלא באמת ייצוגי, כלומר, הדברים נותרים סימבוליים בעיקר, נכון?
הם לא יניעו, כן, זה כנראה לא מה שיניע את מקבלי ההחלטות בסופו של דבר, אלא יצטרך משהו יותר משמעותי, לא כמו להגיע למצב אסוני יותר, או אולי אם יצליחו באמת לשתף פעולה בהסתכלות קצת טובה יותר קדימה, כמה עשרות שנים קדימה, מעבר לבחירות הבאות, אז אולי נצליח באמת לייצר כן. שינוי.
ועד אז כולנו כמו הכפר הקטן הזה, למרגלות הר הגעש. אני מודה לך, דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות המרחב העירוני והכפרי, המחלה האקדמית אחווה, וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. תודה, יום טוב.
להתראות ביום שקט. ביי.
ועכשיו בואו נהפוך דיסקט. איזה ביטוי כזה מפעם, כי באמת פעם היינו מאחסנים את הנתונים שלנו על דיסקט, ואז על דיסק, ואז על דיסק און קי, אבל לכולם בעצם יש מגבלת מקום, נכון? זה לא שדות הג'יגה אינסופיים. עכשיו חוקרים מסין פרסמו בכתב העת Nature הצעה יצירתית מאוד, כיצד לאחסן כמויות עצומות, בלתי נתפסות כמעט של מידע. זה סוג של דיסק תלת-ממדי. ננסה להבין למה מדובר בעזרתו של יהונתן ברקהיים, פיזיקאי עם מכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום.
בוקר טוב שרון, בוקר טוב מאזינים.
בוקר אור. אז קודם כל, איזה מידע אינסופי אנחנו רוצים לאחסן שם? כאילו, מה, סדרות שלמות בנטפליקס? מה אנחנו צריכים כל כך הרבה לאחסן?
למשל, יכול להיות שכן. אם את זוכרת, בשנות ה-90, אז משחקי מחשב וסרטי וידאו למיניהם, כן, בעידן ה-DVD נאמר וכולי, היינו מחסנים אותם על דיסקים שהיינו מכניסים לקונן. פעם עוד היה דבר כזה, קונן
כן,
במחשב.
כן, קונן.
והדיסקים האלה היו בערך 750 מגה בייט, ולכל היותר אחר כך היו דיסקים של ג'יגה בייט, ואז היה דור יותר מעודכן של דיסקים שגם אפשר לשכתב אותם, writable,
אתה צעיר, אני זוכרת אפילו את הפלופי דיסק, אני זוכרת כל מיני דברים.
כן, היה פלופי דיסק, וגם תקופה קצרה של לייזר דיסק, אם את זוכרת, וגם דיסק קטנצ'יק כזה, שהיו מכניסים אותו לחלק הפנימי של הקונן, והיו כל מיני פטנטים.
נכון, כמו 7-inch כזה של דיסקים, כן.
בדיוק, בדיוק. ובעצם ככל שחלף הזמן, אז איכויות, גם איכויות השידור ואיכויות הצילום, ובאופן כללי, הכמויות של האינפורמציה שאנחנו צריכים לאחסן בכלל, היום אנחנו מכסנים את זה לשרתים ועל עננים וכולי, כמות המידע הולכות וגדלות, כי אנחנו רוצים בעצם להשתמש במידע יותר איכותי ויותר מעובה, נקרא לזה. והבעיה היא שהטכנולוגיות הקיימות, נקרא לזה טכנולוגיות של מוליכים למחיצה, שקיימות כבר הרבה שנים, הן בעצם סובלות מבליה יחסית. כן? גם עניין של עלויות תפעול גבוהות, גם עניין של חיי מדף קצרים, ובעצם כל עוד מה צריך לשכלל...
כלומר, גם הדיסק-און-קי זה לא לעולם חוסן, אנחנו יודעים.
ממש לא, ואפילו דוב מורן, היזם, מייסד חברת סנדיסק, כן, שהיה מועמד לפרס ישראל לאחרונה, הוא התראיין בנושא הזה, והוא כבר אמר שהדיסק-און-קי היא טכנולוגיה שיחסית עבר זמנה ובטל קורבנה. אז אני יכול להגיד לך שבאקדמיה מדי פעם כן נעזרים להעביר עליה מצגות וכולי, אבל רוב האנשים כבר נעזרים היום בעננים, תעת, בדרייבים וכולי. אז ככה שבעצם הגיע הזמן לדור הבא. כן. וכאן בעצם נכנס המחקר החדש. אז כמו שאמר, באמת מדענים מסין ניסו בעצם לפתח סוג של דיסקים תלת ממדיים. קצת בעצם נחזיר אתרה ליושנה, כן? דיברנו בעצם על הדיסקים של המשחקי מחשב מה-90s, אז אנחנו קצת חוזרים בזמן. ובעצם הרעיון הוא לשדרג את הטכנולוגיה הקיימת הזו, ולהפוך אותה להרבה יותר יעילה מבחינת איחסון וגם מבחינת בליה. ודרך לעשות את זה בעצם לחשוב מחוץ למישור, מה שנקרא, להפוך לתלת ממדי.
בוא תסביר לנו, מה זאת אומרת? מה נגיד, מה לא תלת ממדי עכשיו, ומה כן תלת ממדי בהצעה הזו?
אז מה שלא תלת ממדי עכשיו זה בעצם המבנה של הדיסק. כן, דיסק כשמו כן הוא, זה בעצם... איזושהי חתיכה מישורית של חומר שעליה חורטים את המידע, והמידע הזה נקרא באמצעות התקן ממוחשב, כן? יש שם איזשהו קורא לייזר קטן, והוא מפענח בעצם את החריטה, בהכללה מאוד מאוד גסה ופשטנית כמובן. ובעצם מה שהם אומרים עכשיו, החבר'ה למסין, הם אומרים, אנחנו נשתמש באותו רעיון שנקרא Optical Data Storage, כן? או יחסון מידע אופטי, או ברשת תיבות ODS, ובעצם נשדרג אותו בכך שאנחנו נערום שכבות כאלה של דיסקים אחת על השנייה. לא אומר שעכשיו...
כלומר, זה בעצם הרבה שכבות דו-ממדיות, נגיד, אבל אחת על השנייה, וכך נוצר מבנה תלת-ממדי.
נכון. זה לא אומר שעכשיו הדיסקים העתידיים הולכים להיות איזה מין בומבה כזו, משהו עבה שהולך להיות בגודל של סנטימטרים. זה יכול להיות שזה עדיין יהיה משהו יחסית דק, אבל ברמה המיקרוסקופית כן מדובר על הרבה שכבות, ובעצם מדובר גם ספציפית על יצירה של ננו-דיסקים. כלומר, אם נסתכל ונבחן גם בתוך מישור יחיד ממה בנוי הדיסק הזה, התלת-ממדי, אז מדובר על יחידות יחסון זהירות, כלומר, אפשר לחשוב על זה בהכללה גסה כמין מלא מלא עיגולים קטנים, כל יחידת יחסון כזו היא יחידה זהירה ועצמאית בפני עצמה, שניתן לכתוב עליה ולקרוא באמצעותה מידע עם לייזר, כן? וגם הלייזר שעושים בו שימוש, זה לייזר שבעבר לא כל כך משתמשים בו לצרכים מחשוביים, לפחות לפי הידוע לי, זה לייזר שנקרא לייזר פמטו שנייה. כן? אז אם תרצי נוכל גם לספר על זה קצת.
כן.
הרעיון הוא בעצם, לייזר פמטו שנייה זה לייזרים שפותחו באזור שנות, סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80. האבא של הלייזרים האלה זה היה... בן אדם, מדען מבריק בשם אחמד זוואיל, היה מצרי שהגיר לארצות הברית, והוא בעצם רצה לפתח מצלמות אולטרה מהירות, מצלמות מהירות מאוד, שתוכלנה לעקוב אחרי התרחשויות של תהליכים כימיים, למשל אחרי שבירה של קשרים כימיים ויצירה של קשרים חדשים. והדרך שבה הוא עשה את זה, זה בעצם על ידי לייזרים, שנקרא לזה קצב התנועה שלהם, או קצב ההתקדמות שלהם, הוא מאוד מאוד מהיר. לייזרים שזמן המחזור שלהם הוא 10 בחזקת מינוס 15 שניות, בלשון עממית זה בעצם מיליארדית של מיליונית השנייה, והלייזרים האלה אכן יכולים לצלם במרכאות תהליכים כימיים, שזמן האופייני שלהם בעצם הוא של פמטו שניות, ואותו אחמד זוואיל קיבל פרס נובל בשנת 99 על הפיתוח הזה, מאז אגב כבר חל שדרוג, והיום יש לנו לייזרים שיודעים גם, לייזרים שזמן המחזור שלהם הוא 10 במינוס 18, אז זה גם כן הוא ענק פרס נובל בשנה שעברה, ובעצם הרעיון הוא כרגע להשתמש בלייזרים האלה, בלייזר פמטוסקנד הזה, על מנת לקרוא ולחרות על הננו דיסקים האלו, על הדיסקים התלת ממדיים. בעצם יש שם ארגון מסודר של מאות שכבות של פילם מיוחד שרגיש לאור, ושימוש בטכניקה המיוחדת של קריאת המידע באמצעות לייזר פמטושנייה, יחד עם שילוב של איזשהו פיגמנט צביעה מיוחד בתוך הפילם שמנו עשוי הדיסק, כל השילוב הזה בעצם מאפשר אחסון ברמה הרבה יותר גבוהה ובאיכות הרבה יותר גבוהה של אינפורמציה, פשוט אפשר להכניס לשם הרבה יותר מידע.
כן. יונתן, תקן אותי אם אני טועה. לפחות מבחינתנו, צרכן הקצה, כמו שאמרת בהתחלה, אנחנו כבר בכלל לא מתעסקים כאילו בחומרה. אנחנו שמים את הכל בענן, כלומר, נכון. איפשהו יש חומרה, יש חוות, נכון? ששם נכון. נמצאים הדברים, אבל אנחנו, זה לא מעניין אותנו. פה אנחנו מדברים על איזשהו קאמבק לחפץ, לחומרה שיהיה אצלנו, כמו באמת נגיד קונן חיצוני שיש לחלקנו בשביל מידע גדול במיוחד, משהו כזה?
אני מעריך שכן, אני מעריך שכן. כרגע למעשה המאמר הזה שראה, פרסום שראה אומנם בכתבת יוקרתי בנייצ'ר, בעצם הם נתנו הוכחת התכנות לזה שזה עובד בעצם. הם יצרו במעבדה את הדיסקים האלה ובדקו אותם ובחנו אותם ומראו שאפשר לחסן בעצם כמויות אינפורמציה שמגיעות עד לסקלות של אקסה ביט, כן? אקסה זה בעצם 10 בחזקת 18 ביטים, כלומר מיליארד מיליארדי ביטים. ובעצם כן, אנחנו כן עושים פה איזושהי חזרה של החזרת עטרה ליושנה, כן?
כן. לא, אבל גם החזרה שוב של המידע אליי, למקום שלי, ואני תוהה אם זה גם מסמל עוד איזה משהו תרבותי שרוכש כאן למטה, אולי אפילו, לפעמים דברים כאלה מבשרים, נגיד פחות ביטחון אולי בשירותי ענן, כל מיני דברים אחרים.
זו שאלה מצוינת, האמת, אבל הסיבה המקורית לי כביכול שהם מונים במאמר שלהם, שהם מציינים אותה, נקרא לזה כמנוע לעבודה שלהם, זה בעצם העובדה שהשרתים המרוחקים, לא משנה שהם כרגע לא אצל משתמש הקצה, אלא אצל התאגיד הגדול, כן, בין אם זה גוגל, כן. או אפל, או whatever, אז הם טוענים שבעצם הכוננים האלה הם סובלים גם מבליה וגם ממגבלות מקום, כן, זה לנו זה נראה, כאילו יש אין סוף מקום, ואנחנו יכולים עכשיו לקנות תמורת כמה דולרים, טראבייטים לשימוש עצמי, הם כן. אומרים בסופו של דבר, גם הדבר הזה הוא יחסון לא הכי יעיל, כן? כי יש שם השקעה של אנרגיה ועלויות תפעול מאוד מאוד גבוהות, אז אולי בעצם הידי השווה של, נקרא לזה של השליטה לצרכן הקצה, אולי על ידי זה אנחנו נוכל לחסוך במקום, אם כמובן נקרות בטכניקה שהיא יותר אפקטיבית. זה הרעיון שמוביל אותם כרגע, הם לא דנו לפחות מה שאני ראיתי בהיבטים אתיים או סוציאליים או וכדומה, אבל אם כבר העלית את זה, אני חושב שיש בזה, זה מבשר דווקא משהו באמת חיובי. זה סוג של מחזיר באמת לצרכן, למשתמש, זה מחזיר לו איזושהי שליטה על חייו, כלומר, הוא לפחות ברמת התחושה, כן? ברור שכל השרתים האלה נורא נורא מובטחים.
כן, אבל יש משהו בזה, כאילו נכון, תינוק יוולד ויקבל אולי כמתנת לידה את מתקן היחסון החדש הזה, שאמור להספיק לו לכל המידע שהוא ירצה להוריד במהלך חייו. עד כמה אנחנו רחוקים מזה שהפיתוח הזה יהיה על המדפים, כמו שאומרים?
אז מניסיון באמת בעולמות האלה של, כלומר כל מי שמכיר את הפער בין אקדמיה לבין פיתוח תעשייתי, מה שנקרא שעושים לו סקייל-אפ, אז יודע שזה עלול לקחת כמה שנים טובות, כן? מן הסתם הרעיון באמת בהוכחת ההתכנות הזו, הוא להראות, אוקיי, יש פה איזשהו מוצר מדף, אני מניח שהם גם רשמו על זה פטנט, אני לא בדקתי, אבל אני מניח שהם רשמו על זה פטנט, זה לא צחוק, והרעיון הוא באמת, תוך כמה שנים להפוך את זה למשהו אמיתי. כרגע אני מעריך שזה עדיין לא שם מבחינה של יעילות ומהירות, יש עוד קשיים, יש פה גם עניין של תמחור, כן? כלומר, השאלה, יכול להיות שעלויות הייצור של דבר כזה הן בסוף הן יותר גבוהות, מעלויות ייצור של דיסקים רגילים, או אפילו של יחסון
בענן. וגם איך המידע יעבור, האם הכל יהיה מותאם לזה? זו טכנולוגיה חדשה, נכון? צריך להתאים לקבלים, הייתי אומרת.
נכון, נכון. את יודעת, עכשיו זה בטח, זה יגרור עוד רגולציות, והאיחוד האירופאי בטח יתחמתי איזה קבל חדש. אז כן, אז
ויכול להיות, ויכול להיות שעד שזה יקרה, פתאום דבר כזה יתגלה הגיוני, כמו באמת דיסק ענק, או אותו דיסק שיצא די מהר מהמחזור. יכול להיות שבסופו של דבר, על אף החידוש הפיזיקלי שבזה, זה יתגלה כמשהו שהוא פשוט לא הכיוון. יש סיכוי כזה.
בהחלט יכול להיות. זה פשוט יכול להיות שידעת יבוא איזה קבוצה יותר טובה, או יותר, ידעת, עם רעיון יצירתי אחר, ובכלל תגרום לרעיון הזה לראות מגוחך, כן? כי יגידו, טוב, בוא, אולי נמשיך עם האחסון בענן, ונהפוך את הכל הרבה יותר קליל, על ידי איזה טכניקה משוחררת.
למשל, יכול להיות. נכון.
אבל כך עובד מדע, מדע עובד בצורה של...
אחסון ביולוגי כלשהו בכלל, שזה נראה לי, זה כיוון.
אחסון ביולוגי זה דבר שכבר באמת חושבים עליו המון שנים, באמת אחסון אפילו על גבי DNA, היו רעיונות כאלה בעבר.
נכון. טוב, אז נחיה ונראה, אם יהיה לנו מזל כמובן. יונתן ברקהיים, פיזיקאי מכון דוידסון לחינוך מדעי, תודה רבה.
תודה רבה שרון, יום טוב.
כמובטח, אנחנו עם שייט בחלל. אנחנו עם הטכנולוגיה החדשה והמפתיעה מאוד של נאסא, שהכריזה שעוד החודש היא מתכוונת לשגר חללית חדשנית, שמונעת בעזרת מפרס סולארי. המפרס הענק הזה אמור להחזיר את הקרינה הפוגעת בו, וכך להניע את החללית. נשמע על כך ממיכאל לוי, סמנכ"ל ניו מדיה של עמותת מדע גדול בקטנה. שלום.
היי שרון.
אז אני, כמובן אנחנו אומרים שייט בחלל בהשאלה, כי מדובר בחללית לכל דבר, אבל האם אכן מפרס?
כן, ממש ככה. זה ממש שייט בחלל, לא סתם קוראים לזה מפרס סולארי. הרעיון הוא שיש לנו מפרס רוח רגיל, כמו שאנחנו מכירים נגיד מסרטי פיראטים, או אם אנחנו יוצאים ככה לים, יש לנו מפרס בד גדול כזה, שמולקולות אוויר פוגעות בו, ובעצם דוחפות אותו לכיוון שאנחנו רוצים. מפרס החלל עובד באותה צורה, רק שהוא בחלל. עכשיו, אז רגע, אבל בחלל אין לנו רוח שתפגע בו.
נכון.
אז מה שקורה שם, יש לנו את השמש, או איזשהו כוכב, שהוא בעצם פולט הקרינה, בתוך הקרינה הזאת יש לנו חלקיקים חסרי מסה, שאנחנו קוראים להם פוטונים, והם בעצם דוחפים את המפרס החללי, כלומר האור בעצם דוחף את המפרס. עכשיו, זו דחיפה מאוד מאוד חלשה, אבל בגלל שאנחנו בחלל, אין לנו שם חיכוך ואין לנו שם כבידה היא מאוד חלשה, אז לאורך זמן הכבידה הזאת, הדחיפה הזאת מורגשת, ויש לזה גם הרבה מאוד יתרונות.
רגע, איך זה בדיוק נעשה? איך המפרס הזה מתרגם את הנעה המזערית הזו של הפוטונים? איך זה הופך לכלל תנועה?
אז מה שבעצם קורה, המפרס הוא מחזיר את האור בצורה מאוד מאוד טובה, ואז שהפוטון פוגע בו, בדיוק כמו ש... אפשר ממש לדמות את זה לרוח שפוגעת במפרס אמיתי. אז הפגיעה הזאת של הפוטון גורמת למפרס להחזיר את הפוטון בחזרה, וזה מה שדוחף את החללית קדימה.
אוקיי, נגיד שנחה עליי דעתי. איך זה דבר שבדקו אותו בכלל?
אז קודם כל, זה לא משהו חדש. קפלר, שהוא היה כאילו בן אדם מדהים, שהוביל הרבה מאוד פריצות דרך, הוא כבר בתחילת המאה ה-17 חשב על הרעיון הזה, והוא בעצם אמר, בוא נבנה ספינה או מפרסים שיותאמו לרוחות חלל, ככה הוא קרא לזה. וגם זה מופיע בכל מיני ספרים של מדע בדיוני, כלומר, זה משהו שכבר, הרעיון הזה קם הרבה מאוד זמן, ופשוט לקח זמן לטכנולוגיה להפשיל, בערך לפני 20 שנה, הטכנולוגיה כבר הייתה מספיק בשלה, ובהתחלה עשו את זה מסביב לכדור הארץ, וב-2010 סוכנות החלל היפנית שיגרה חללית שקרא לה איקרוס, שזה כאילו כבר סחתן להם על השם, שזו בעצם החללית הראשונה שהצליחה בהצלחה, הראשונה כאילו שבעצם השתמשה בטכנולוגיה הזאת, והיא בדרכה לנוגה. אז זה כן משהו שנוסע בעבר. מה שחדשני עכשיו בניסוי שאמור להיות החודש של נאסא, זה בעצם הם משתמשים באיזושהי טכנולוגיה חדשה, שאגב, אם זה יצליח, זה ישפיע לא רק על הנושא הזה של הנאה בחלל, אלא זה יכול גם, כי נוכל להשתמש לזה גם בירח, במאדים, כל מיני מבני חלל אחרים.
למה בעצם?
אוקיי,
איך נוכל להשתמש בזה במקומות אחרים?
אוקיי, אז כשאנחנו רוצים לפרוס את המפרס שלנו בחלל, אז אנחנו צריכים קודם כל לשגר אותו בתוך טיל, אז הוא צריך להיות מקופל, ואז שהוא מגיע לאן שאנחנו רוצים, אנחנו צריכים בעצם לפרוס את המפרט. עכשיו איך אנחנו עושים את זה? זה נקרא מנור, כמו בעולם הימאות, מנור
כן,
זה בעצם...
כן, ממש כמו בעולם הימאות.
כן, זה בעצם מוט שאליו מחוברים החבלים והמפרס, באנגלית זה נקרא בום, ואתה צריך את זה בשביל לפרוס את, את המפרס שלך. עכשיו, בעצם מה שנאסה הולכת לשגר עכשיו, זה מנור שהוא מאוד מאוד מיוחד, אני מדמה אותו לצינור גינה, אוקיי? את מכירה את זה שיש את הצינור גינה שככה מגלגלים אותו מסביב ל...
כן, כן, המתקן הזה עם הידית, בטח.
בדיוק, המגניב שאתה כזה מסובב, וזה מסתובב. אז זה כזה, רק שהולכים לשגר את זה לחלל, והצינור גינה עצמו הוא גם כן מתקפל. כלומר, המטרה הסופית שלנו, אנחנו רוצים בעצם שיהיה לנו איזשהו גליל שפרוס בחלל, שעליו המפרס מחובר, אבל שהוא בתצורה מקופלת, הוא ממש כמו צינור גינה שעוד נמחץ, כאילו שהוא נמחץ. זה בעצם הייחוד של הטכנולוגיה שהם הצליחו, להשתמש בחומרים מרוכבים שאפשרו את הדבר הזה, ואני ממליץ אגב להיכנס ליוטיוב ולראות את הסרטון, אנחנו ממש רואים משהו ממש קטנצ'יק שפשוט נפרס ממנו ארבע זרועות ענקים, ואז המפרס ביחד איתם, ואז אנחנו מקבלים בעצם את המפרס שמש הענקי הזה מגוף שהוא מאוד מאוד קטן.
עד כמה זה יותר חסכוני מדרכים אחרות לנוע בחלל?
אז זה הכי חסכוני שיש, כי בעצם אני לא צריך להשקיע כלום. כלומר, זה לא עכשיו שאני צריך לשגר את החללית ויחד איתה להרוס דלק או לשגר איתה דלק. זה משהו שאני מקבל בחינם מהשמש, יש לי את השמש שנותנת לי בחינם את האנרגיה הזאת, וזה משהו שהוא מאוד מאוד חסכוני. יחד עם זאת, יש לנו הרבה מאוד... יש איזה חסרונות אחרים. החיסרון הוא שבעצם הדחיפה הזאת של השמש היא יחסית חלשה, ואז אני צריך שהמפרש שלי יהיה מאוד מאוד גדול. עכשיו, בשביל להבין עד כמה גדול, לדוגמה בניסוי שהם עושים עכשיו, הם בעצם שולחים תנור מיקרוגל לחלל, כלומר, הם שולחים משהו בגודל של כדור מיקרוגל, זה נקרא, כלומר, יש יחידות של לוויינים, אז זה נקרא 12 קיובסט, כלומר, זה ה... היחידת מידה, ובשביל התנור מיקרוגל הזה, בעצם המפרס הסולארי הוא בגודל של 80 מטר מרובע. 80 מטר מרובע.
וואו, זה, בערך... זה ענק, אוקיי.
כן, זה ענק, זה כמו שש מכוניות. כלומר,
זה מאוד שונה מה שדמיינתי עכשיו, ואני עד הרגע דמיינתי מין דוגיות זהירות, כמו קנויים מפרסים שינו עליהן בחלל מ... כוכב לכת כזה לאחר, אבל לא, לא זה לא הכיוון.
זה ענקי, והמשימות העתידיות, כלומר, אם זה הצליח ובאמת ישלחו דברים יותר גדולים, אז מדברים על מפרסים בגודל של מגרשי כדורגל, כלומר, 500 מטר מרובע, 2000 מטר מרובע, כי באמת אנחנו צריכים גודל מאוד מאוד גדול, ובגלל זה הטכנולוגיה עכשיו שמשוגרת, זה בעצם איזשהו חומר שהוא מצד אחד מאוד חזק, כך שהוא פרוס, הוא מאוד חזק ומאפשר את המבנה הענק הזה, אבל אפשר לקפל אותו למשהו קטן. ובדיוק בגלל זה מדברים גם שזה יכול לאפשר, נגיד עכשיו אני בונה איזושהי מושבה לירח, או משהו על מאדים, או אנטנה, או כל מיני אמצעים כאלו, אז אני יכול גם כן להשתמש באותו מבנה ולפרוס אותו בעצם במקומות האלו.
לאיפה בעצם משוגרת הספינה, ספינת החלל הזו?
הזאת שמשוגרת עכשיו?
כן,
אז,
כן. מה הכיוון שלה?
הכיוון שלה זה לכיוון השמש.
פשוט לכיוון השמש.
כרגע, כן, זהו, אז באמת הרעיון הוא להשתמש, כלומר התוכנית העתידית היא באמת לשלוח את החלליות האלה רחוק, כלומר יש ממש תוכנית שאומרת בוא ניקח הרבה מאוד חלליות בגודל של טלפון סלולרי, ונשלח אותם לאלפה סנטורי, שזה הכוכב הכי קרוב אלינו, שאני אומר הכי קרוב, זה 4.5 שנות אור מאיתנו, ופשוט נשתמשו במפרסים והם יצליחו להגיע לשם ונשלח הרבה. למה נשלח הרבה? כי בגלל שהמפרסים הם כל כך גדולים ביחס לגודל של החללית, אז הם מאוד פגיעים. כלומר, אם יש לי איזושהי אסטרואיד או איזושהי פסולת חלל או כל מיני דברים כאלו, ככל שאני מגדיל את המפרס, אני מגדיל את השטח פנים, אז אני הופך את זה גם ליותר פגיע. אז זה אחד מהחסרונות של הטכנולוגיה הזאת בעצם.
כן. טוב, ייתכן שיצליחו למזער את זה בעתיד. סביר להניח שכן. מיכאל לוי, סמנכ"ל ניומדיה של עמותת מדע גדול בקטנה, אנחנו צריכים לסיים. נאחל שייט מוצלח לנאסא ולכולנו. להתראות. אנחנו רוצים לסיים עם פינת התעופה של ניצן סדן, חוקר היסטוריה של התעופה, ובעל טור הקברנית שמתפרסם בכלכליסט. ומכיוון שעליו שלעיתים נראה שהתוכנית משודרת מכוכב אחר, לא, אנחנו נמצאים ממש כאן ועכשיו, אפילו בישראל, וגם אנחנו שמנו לב לירות של מאות הכתבאמים והטילים השונים ששוגרו לכאן מאיראן, הירות שנעשה על ידי ישראל, על ידי ארצות הברית, על ידי בריטניה, על ידי בנות ברית נוספות. אנחנו רוצים לשמוע קצת על הטכנולוגיה והמדע מאחורי העירות הזה. שלום, ניצן, מה שלומך?
בסדר.
יופי, יופי. אתה בסדר? איך עובר עליך השבוע? אתה ישן?
לא כל כך, אבל נגיד שמעבר לפעילויות למיניהן שמחזיקות אותי ער, אני גם מאוד מאוד מתרגש לאור ההישג של בעצם תשתיות ההגנה, המודיעין, והצבא באופן כללי של מדינת ישראל שאפשרו בעצם לבלום מתקפה מאוד מאוד גדולה, משולבת ומורכבת.
כן, טוב, אני שמעתי אריה גולן הבוקר, אתה יודע, טענות על כך שאתה יודע, היה פה גם תזמור, לא רק מודיעין נשמעות כבר בהרבה מאוד מקומות, אבל אנחנו נעזוב את זה כי הטכנולוגיה יהיה טכנולוגיה, בין אם העניין הזה היה מתואם כולו עד הטיל האחרון ובין אם לאו.
כן, קודם כל אני רוצה להסביר רגע את העקרונית היסטורית במשך שנים מסוף מלחמת העולם הראשונה. נולדה הערכה בקרב גנרלים מכל הסוגים, שאם תיווצר רוויה בהתקפה, כלומר אם שלחת מספיק אווירונים, עם מספיק פצצות, עם מספיק מטרות, מה שלא יהיה, המפציץ תמיד יחדור. The bomber will always go through. כך שתמיד תוקף, אם יהיה מספיק נחוש, יוכל להכריע את המגן. ובעצם מה שאנחנו עשינו זה להפוך את זה. בפעם הראשונה בהיסטוריה שמתקפה בסדר גודל כזה, על סט מטרות כזה רחב, נכשלת ב-99%, שזה משהו שחוקרי תעופה ואסטרטגיה וכולי בעולם הולכים לדבר על זה עוד שנים. זה משהו שרק עכשיו הם התחילו, אנחנו התחלנו בעצם להבין את האימפקט על אסטרטגיה קדימה, על איך תראה הגנה בכלל, איך תראה הרתעה, אלה ימים מאוד מעניינים. עכשיו, בואו נדבר באמת על הטכנולוגיה שאפשרה את כל זה. קודם כל, הכישלון האיראני פה, התחיל מזה שנקודת המוצא שלהם הייתה בעייתית, לא הייתה להם הפעה.
אל תגיד כישלון איראני, אנחנו צריכים לפרגן ולהגיד שדווקא הייתה פעולה רצינית, אנחנו רוצים להגיד שעכשיו אנחנו איבן סטיבן, יאללה, שולחן חלק, די.
זה לא במגרש שלי להחליט, אבל אני כן יכול להגיד שברגע שאיראן החליטה שהיא רוצה לבצע את המתקפה מהשטח שלה, איראן היא המדינה בעצם הכי מנופרת במזרח התיכון. יש עליה סנסורים מהרבה מאוד סוגים, גם סנסורים מקאמים, גם סנסורים אנושיים, מצלמות, מערכות.
רגע, מה זאת אומרת? סנסורים אנושיים?
בדואי עם משקפת ואייפון.
הבנתי, אוקיי, סנסור אנושי כמובן, אוקיי, בדואי משקפת ואייפון, בסדר גמור.
אז בעצם ברגע שהחליטה לבצע את המתקפה הזו, היו הרבה מאוד כלים שהיו יכולים להעביר מידע אחורה, ומערכת מספיק חכמה שיודעת כרגע להבין, אוקיי, הדיווח של רשת המקם הזו, ושל רשת המקם הזו, ושל סוכנות המודיעין הזו, הם ביחד מייצרים תמונה, ולאפשר בעצם להדכן על המתקפה מאוד מאוד מהר, על כל שלב בה, על כל דבר הכי קטן שיכול להיות רלוונטי. עכשיו, וזה בעצם הכישלון ראשון, רגע שהחליטה, איראן החליטה לעשות את זה משטחה, אז כבר נקודת הפתיחה שלה הייתה בעייתית. עכשיו, היירוטים, אני רוצה להתחיל קודם כל בכתבנים, שהם בעצם הכלים הכי בעייתיים פה, גם לאיתור, גם לניתור וגם לירוט. הם מאוד מאוד קטנים, הם טסים לאט ונמוך, ככל שכלי טס לאט יותר, ככה חתימת המקם שלו, קצב השינוי, קצב העדכון, הוא פחות בולט למערכת, נקרא לזה.
כי כאילו היינו אומרים דווקא מה שזז לאט, יותר קל לפגוע בו, אבל אתה אומר לא.
אם משהו זז מאוד לאט, אז יש מערכות שמקבלות החזרים ממנו ויכולות לחשוב שמדובר בזה תנועה על הקרקע. אולי זה, יש הרבה דברים שיכולים לטעות פה. עכשיו, קל לשכוח, אבל מקאמים זה סנסור עיוור. הוא משדר גלי רדיו שפוגעים בעצמים. הם חוזרים לאנטנה, לפי הצורה, הכיוון והמבנה של ההחזרים, מערכת יכולה להבין מה היא מצאה. אבל כשתשים נמוך מאוד, ההחזרים יכולים לפגוע קודם במטרה, בכתבם לצורך העניין, ואז לפגוע בקרקע, ורק אז לחזור לאנטנה. וככה מה שקורה זה שאנחנו עוקבים אחרי צל. כך שמצד אחד אנחנו חושבים שהכלי נמצא בנקודה X, אבל הוא נמצא כמה קילומטרים משם. ואז אנחנו עוקבים אחרי מטרה שלא קיימת. או ממקרה אחר, מתי שתשים מספיק נמוך, אז הכתבם יכול להיבלע בעצם להחזרי אותות מהקרקע, כך שבעצם רק בשלב מאוד מאוד מאוחר של המסלול שלו, נוכל לקבל תמונה מדויקת של מיקום, ולשלוח עליו מטוס קרב, או לשלוח עליו אמצעי יירוט אחר. העניין הוא שהאיראנים פספסו, אני עדיין מנסה להבין איך, בעובדה שלצהל יש, לצהל ולבנון, בעלות בריתנו, יש אמצעים שנקראים IRST, שזה בעצם סנסור אינפרדו, מצלמה שרואה חום, שמאפשרת לעקוב ולנטר בעצם תנועה באוויר. כמו מקם, רק שפשוט הוא רואה, הוא לא מקבל החזרים ומנסה להבין מה הוא רואה, אלא פשוט רואה כמו בעיניים. והכתבמים של איראן, הם מייצרים יותר חום מאשר עצמים אחרים בסביבה. כך שגם עם חתימת המקם שלהם את גודל של חסידה, רואים בעיניים. המכשיר מבין, רגע, יש לי פה משהו שהוא בהחלט לא חסידה. מצאתי. וככה התאפשר לנו בעצם לגלות ולירט הרבה הרבה מאוד מהכלים האלה. בנוסף, האיראנים החליטו שהם רוצים להפעיל את הכלים הכי מתקדמים שלהם. כתבם מאוד מאוד יעיל ומעניין שנקרא שהד 238, וזה כלי שהוא פשוט סילוני. ומנוע סילון אומנם מאפשר בהרבה מקרים טווחים אחרים, מהירויות אחרות, הרבה יתרונות, אבל הוא מאוד חם. כך שהאיראנים ידעו שיש לנו
טכנולוגיה,
ועדיין, אפילו כלי שאפשר לראות אותו.
בסדר, גם הלכו פה על כמות, כן?
זהו. הם השתמשו ברוב המתקפה, כנראה לא הייתה כלי הסיוני, אלא כלי שקדם לו, שנקרא שהד 136, זה הכלי שנורא בכמויות עצומות באוקראינה, ומצליח שם לקצור הצלחות גדולות ואיומות, ופה הוא נכשל. עכשיו, שוב, מאותה סיבה. עכשיו, עוד דבר, זה שבעצם אני רוצה לעבור מהכתבנים לטילים הבליסטיים. טילים בליסטיים זה נשק מפחיד, זה משהו שבעצם מגיע מהחלל, הוא ענקי, הוא כבד, הוא מהירות הנגישה שלו, מהירות הכניסה שלו, היא מאוד 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 גדולה, כלומר אלפים של קילומטרים בשעה. העניין הוא שזה משהו שאומנם בימי מלחמת המפרץ, היה נורא 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 מסוכן ומאיים, והיום הוא... היום אנחנו מסתכלים עליו אחרת. קודם כל, אי אפשר להסתיר את השיגור שלו. זה משהו בגודל של יותר מעמוד חשמל, שמטפס לגובה של יותר מ-1,000 קילומטר, ומאוד קל לחשב את המסלול שלו. כי טיל בליסטי, בסופו של דבר, המסלול שלו הוא קשת שברגע שאני יודע באיזו זווית ובאיזו מהירות הוא מתקדם, אני יכול לנחש בעצם איך הוא ישלים את הקשת שלו, ואיפה הוא הולך ליפול. וככה קל בעצם לחזות את המסלול ולתכנן יירוט. כל היירוטים שלנו, של טילים מכל הסוגים, נשענים על חיזוי מסלול. אם אני מבין לאן משהו מתקדם, אני יכול לראות חימוש לנקודת מפגש. וזה מה שעשו בעצם משגרי החץ שלנו. אלה טילים שאי אפשר להגזים בכמה שהם פורצי דרך, גם מבחינת הדיוק וגם מבחינת קשת הביצועים. וככה הצלחנו בעצם לירט את כל הפילים האלה, למעט בודדים שנפלו ולא גרמו נזק ששווה להזכיר אפילו.
כן, כן, גם אנחנו יודעים, פגע מטוס הרקולס ובעוד כמה דברים פחות חשובים, וכמובן לא נשכח שיש ילדה בדואית המצב קשה, שכן נפגעה.
כאשר אנחנו מסתכלים על זה בעין שלנו, זה היום ונורא. אנחנו היינו לילה שלם, מתנו מפחד, יש ילדה שנאבקת על החיים שלה כרגע, כן. יותר מ-30 מפגעי חרדה, יש בסיס שנגרמו לה נזקים, זניחים אבל נזקים, מבחינת איראן, אני לא יודע אם היה לה כישלון צבאי גדול יותר מאז מלחמת איראן עיראק.
השאלה היא כמובן איך רואים את זה שם, איך רואים את זה מסביבה. העניין המרכזי הוא עצם זה שהיא עשתה דבר שקודם היא לא עשתה. זה גם דבר חשוב כשלעצמו, בלי קשר לתוצאה.
אבל כאשר מנסים לתקשר את זה פנימית, אגב, מאוד מאוד חשוב, אני מעריך שאחת הסיבות שהם בחרו לתקוף במבנה כזה, בצורה שהיא, אם היו תוקפים למשל, משטחי צבאות הפרוקסי שלהם, בתימן, בעיראק, בסוריה, במקומות אחרים, היו יכולים בעצם גם להשיג אפקטים לא פחות, נגיד ככה, דומים, ולא להסתכן במתקפת תגובה ישראלית. ועם סיכוי יותר נמוך לגילוי, היו יתרונות במתקפה שכזו. אבל אני מעריך שהיה פה רעיון, היה פה רצון להפגין עוצמה כלפי צבאות הפרוקסי, וגם לגרום לגורמי האופוזיציה מבפנים, לצופף שורות. ולכן בעצם, עם כמה שהטעויות האלה היו טעויות, והכישלון הזה היה כישלון, זה בעצם איזשהו הרע במיעוטו.
כן, ואנחנו כמובן, כמו שאמרתי קודם, אנחנו באמת לא יודעים, אתה יודע, אנחנו לא באמת יודעים, אולי אתה יודע, אני ושאר האנשים החביבים שכאן על פני הקרקע, שמתעניינים בעיקר בחיפושיות וחרציות, אנחנו לא באמת יודעים מה נסגר פה מאחורי הקלעים, אם בכלל. גם אתה לא יודע, אם אתה לא יודע, אז די. לא? הוא יפסיק? יאללה, לא עונה.
הוא מסנן אותי, אולי אמרתי משהו לא במקום.
יש לך מושג כמה עלה הלילה הזה קומפלט?
ככה, כאשר מנסים לחשב עלויות, את העלויות של ישראל אני מעדיף לא להיכנס אליהן משום שאני, אני ראיתי הערכות אבל אני לא מסכים איתן, נגיד. וכאשר מחשבים את הערכות של איראן, מקבלים נתונים יותר מעניינים, משום שהחימוש שאיראן שגרה, הטילים הבליסטיים למשל, הם לא מאוד יקרים. מדובר בטילים בליסטיים יחסית ישנים, שפשוט ישבו אצלה במחסנים, וכדי להשלים בעצם את החוסרים האלה, הולכים להחליף אותם בטילים יקרים, אז יש איזושהי עלות שהיא קצת יותר משמעותית.
כלומר, הטילים הבאים כבר יהיו חדשים יותר, ולא הסוסים הוותיקים שבמחסנים. אני מבינה.
הכתבאמים עולים קצת יותר מ-150-160 אלף דולר לחתיכה. והם ירו כ-187 כאלה. כך שיש לנו בעצם, יש פה איזושהי עלות, אבל היא לא מטורפת. מה שהכי יקר להערכתי דווקא טיל השיוט. טיל שיוט הוא מערכת מאוד מאוד מסובכת, שיש לה כמה אמצעי הזדהות על מיקום, זה בעצם מטוס ללא טייס, שפשוט מסלול לטיסה שלו מאוד מאוד נמוך, אין לו בעצם הרבה יכולות לוודא את המיקום שלו, אז הוא צריך מערכת אינרציאלית שתמדוד תאוצה וכיוון והתנהגות באוויר כל הזמן, הוא צריך מערכת מקמית שבעצם תוציא פינגים לקרקע, ולפי ההחזרים של מבנה הקרקע שהוא מקבל, יצליב את זה עם מפה וינסה להבין אם הוא כרגע מעל הוואדי הנכון. זה כלי שנועד לעשות הרבה מאוד חישובים כל הדרך שלו, והדרך שלו יכול להיות גם 2,000 קילומטר ו-5,000. ולכן טילי שיוט עולים מיליונים של מיליונים של דולרים לכל אחד, והם האמצעי הכי יקר פה. טיל בליסטי איראני דור קודם, יכול לעלות גם מיליון וקצת. אפילו פחות, אפילו שליש מזה לפי נתונים מסוימים שראיתי.
וואלה, אכנס לדארקנט וירקוש לי אחד. טוב, אני עדיין מתעניינת, אתה יודע, בכמה באמת... לא עושים משלוחים. בכמה באמת, אתה יודע, עלה הלילה הזה לאנושות. הרבה מאוד, היה אפשר לעשות הרבה מאוד דברים טובים. אנחנו כמובן מקווים לתבונה...
אין מלחמה טובה,
ואנחנו מקווים לתבונה ולאיפוק ולהתנהגות של אנשים מבוגרים מכל הצדדים המעורבים, ובעיקר כמובן מהצדדים שלנו, כי האחרים אנחנו לא שולטים עליהם, אבל אולי גם לא על אלה בעצם, אני לא יודעת. אני מאוד מודה לך על השיחה הזו. הפעם קצת השתכנעתי מהטון המרגיע שלך. ניצן סדן. תודה רבה, חוקר היסטוריה של התעופה, אהובה על תור הקברנית שמתפרסם בכלכליסט. ביי, להתראות, שיהיו ימים בטוחים. ביי ביי. עד כאן שעתיים שלנו, שלושה שיודעים. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, על ההאזנה. מזכירה לכם שניתן ליצור איתנו קשר, קשר חיובי, קשר בונה, בעמוד הפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. אתם יכולים לשאול אותנו שאלות ולהציע לנו מחקרים מעניינים שאולי חמקו תחת הרדאר המחוקם שלנו. נודה לצוות. לעורכת תמנה הולדשטיין, למפיקה תמר בנימין, לתמיר צוברי שהיה על הביצוע הטכני הבוקר. על הסיוע בהפקה היו טל שוורץ ומאיה לוי. נזכיר לכם, אנחנו משודרים בשידור חי ועצמוני בימי א' עד ד' בשעה 7 הבוקר, ושידור חוזר בשעה 8 בערב. כמובן שניתן להזין לנו גם כהסקט ביישומון של כאן תאגיד השידור, או בכל יישומון הסקטים שאתם מטפחים לכם. זהו, אני שרון קנטור, ואנחנו כאן, שלושה שיודעים, מאחלים לכם המשך ימים רגועים, בטוחים, שפויים, רציונליים, כל מה שמגיע לנו, סבבה? להתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.